מה שכתבתי לכם בתחילת הדף, הסוגיות בהמשך זה בעצם כן, more of the same. ולכן חשבתי שאולי זאת הזדמנות, מה שרציתי לעשות במפגש הפרופונטלי שהיה מתוכנן להיום, זה להתחיל סדרה כמו שעשינו לגבי פיקוח נפש, להתחיל סדרה על חשמל בשבת, וסוגיה אחת שנמצאת פה בהמשך, אני עוד שומר למטלת הסיום. אז זה גם יעסיק אותנו בפגישה ביום האחרון, במפגש שלנו. אז מה שנשאר לנו זה בעצם ארבעה מפגשים, ואותם רציתי להקדיש לשאלת החשמל בשבת. יש לזה כמה תועלות או ערכים מוספים לדיון בסוגיה הזאת. מצד אחד זאת שאלה מעשית, אבל הפתרון שלה הוא כמובן מתייחס ליסודות של הלכות שבת, ועוד יותר מזה ליישום של העקרונות של ההלכה במציאות חדשה, במציאות משתנה. ותוך כדי השיעורים אנחנו גם נוכל להכיר, כיוון שעסקנו בפרק הראשון של שבת, נגענו בעצם כמעט אך ורק במלאכת הוצאה. ופה יהיה לנו איזושהי הזדמנות לגעת טיפה גם במלאכות אחרות, בונה, סותר, מבעיר, מחבא, מכה בפטיש, ואיסורי דרבנן שונים, ולעשות היכרות קצת עם דרכי חשיבה של הפוסקים, איך העסק הזה עובד, איך מקבלים החלטות מהמקורות אל המעשה. בעצם הטענה של הסוגיה הזאת של חשמל בשבת, זאת הזדמנות חריגה להכיר תחום הלכתי שהוא עוד לא בנוי. כן, אנחנו, בדרך כלל שאנחנו לומדים סוגיה הלכתית, זה דברים עתיקים, הם כבר בנויים, יש על זה כבר שיטות מסודרות, אין לנו הרבה מה לעשות בהקשר הזה, חוץ מאשר לקבל החלטות מקומיות. התחום הזה זה תחום שהוא בעצם מתהווה, לא מעט זמן אמנם, אבל הוא עדיין בהתהוות, ותחום מתהווה זאת הרפתקה שונה לחלוטין מלימוד הלכתי אחר, כפי שאנחנו קצת נראה אפילו בלימוד שלנו, אבל כל אחד שתיכנס לזה תוכל לראות את זה יותר, כל מיני סברות שאנחנו יכולים להעלות בתור אפשרות כזאת, או אפשרות אחרת בלימוד של סוגיות מסוימות, יכולות לשנות פה לחלוטין את התמונה ההלכתית המעשית. יכול לבוא בן אדם ולהעלות איזושהי סברה, נראה לי שמעגל חשמלי כזה שונה מהמעגל חשמלי ההוא, או כל הסיפורים משתנים, אנחנו עוברים מפה לשם, דברים שאנשים חושבים שהם אסורים הם בעצם מותרים, ולהפך, זאת כל המציאות בעצם מעוצבת מתוך איזשהן סברות, שבחלקם הן סברות שלנו, אפשר להגיד אותן, אפשר לא להגיד אותן, אבל אין פה איזשהן ראיות מאוד ברורות. תחומים שהם כבר בנויים, אז גם הם עברו, אני מניח, את התהליך הזה, אבל הם עברו אותו מזמן. שתנאים, המוראים, הראשונים, העלו את הסברות, הם גיבשו את התחום. אנחנו היום מקבלים לידינו תחום מגובש, תחום בנוי. התחום הזה זה תחום שבעצם אנחנו יכולים ליטול חלק בגיבוש שלו, לעקוב אחרי איך הוא מתגבש, ובמובן הזה זה כמעט לחזור חזרה למעבדה של חז"ל ושל הראשונים, כשהם גיבשו את הסוגיות ההלכתיות הקלאסיות. איך מתגבש את סוגיה כזאת, איך מגיעים להנחיות הלכה למעשה, ופתאום אנחנו מגלים שכל מיני סברות שאם מישהו יעלה היום בנושא, לא יודע מה, בורר בשבת, או בנושא אכילת חזיר או משהו יהיה, אף אחד לא יתייחס אליו, וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה, זאת אומרת, אתה ממציא המצאה כזאת, המצאה אחרת, פה זה על כל צעד ושעל, זאת אומרת, את התחום הזה מבססים על אוסף של סברות כאלה של פוסקים, חלקם יכולתם לראות, נגיד במאמר של פרופסור לב, ועוד, ועוד נדבר על זה גם. אז כך שזה גם איזושהי הזדמנות לראות איך מתהווה ההלכה, כביכול לחזור 1,000-2,000 שנה אחורה, ולראות איך מתהווה תחום הלכתי, ואיך הוא מתגבש לשולחן ערוך, זאת אומרת, איך הוא נהיה אוסף של הנחיות מעשיות של מותר ואסור, שמחביא מאחוריו מהלך שלם של עקרונות ומחשבות וסברות וחילוקים, ותפיסות מציאות כמובן, גם תפיסות הלכתיות, אבל גם תפיסות מציאות, שפה זה מאוד, מאוד לא פשוט בהקשר של חשמל, כי זה יותר עניין לאנשי מקצוע, למומחים, וההדיוטות לא באמת תופסים איך באמת העסק הזה עובד, וזה מעלה בעצמו שאלה שאולי עוד ניגע בה, איזה מההסתכלויות היא זו שקובעת? ההסתכלות של הידיעות, של האדם ברחוב, איך שהוא רואה את הדברים, או ההסתכלות של איש המקצוע, של המדען, של המהנדס, מה שלא יהיה, זה הסתכלויות שונות לגמרי. אנחנו נראה שיש לזה השלכות, אני אביא אולי דוגמה, אני אחזור אליה בהמשך, היה, כשלמדתי, תואר ראשון עשיתי בהנדסה, הנדסת חשמל, באוניברסיטת תל אביב. והיה לנו מרצה שם בשם פרופסור פרנקנטל, הוא לימד אותנו שדות אלקטרומגנטיים, וזה עכשיו אולי הקורס הכי כבד בתואר ראשון בהנדסה, והוא סיפר לנו שם סיפור שהיה בארצות הברית, חוק פדרלי, שאומר שאם מדינה א' מעבירה משהו למדינה ג' דרך מדינה ב', שביניהם הן צריכות לשלם למדינה ב' על התיווך, אוקיי? אבל זה הכל אם זה עובר בתוך, זה דבר שעובר בתוך חוטים או צינורות. אם זה משהו שעובר באוויר, לא צריך לשלם. זה היה החוק. עכשיו, מדינה א' העבירה קבלי חשמל למדינה ג' דרך מדינה ב'. מדינה ב' טבעה אותם שישלמו לה את, את הכסף, לפי החוק. אז מדינות א' וב', וג', הנתבעות, הביאו מומחה, כן, לשדות אלקטרומגנטיים, שהסביר להם, יש מה שנקרא משפט פוינטינג, המשפט הזה אומר שההספק עובר בעצם לא בחוט, אלא מסביב, בשדה האלקטרומגנטי שמסביב לחוט. אז זה בעצם עובר באוויר, מה שעובר באוויר לא צריך לשלם. עכשיו, בא מומחה ואומר לך דבר כזה, אז מה השופט אמור לעשות? זה עובר באוויר, אז כנראה, באמת לא צריך לשלם. אבל מי שמכיר את ה...
הוא יכול להגיד לו, תוציא את החוטים שלכם מהאדמה, אם זה עובר באוויר.
במילים אחרות, מבין שמשפט פוינטינג לא אומר שההספק עובר באוויר. משפט פוינטינג אומר שיש שתי צורות שקולות לתאר את מעבר ההספק. אפשר לתאר אותו דרך הזרם שזורם בחוט, ואפשר לתאר אותו דרך השדה האלקטרומגנטי שעובר באוויר מסביב לחוט. שתי צורות שקולות, אין פה נכון ולא נכון. זה יכול להיות, אתה יכול לבחור את הצורה הזאת, אתה יכול לבחור את הצורה הזאת. ולכן אנחנו חוזרים מהפיזיקה למישור המשפטי. השאלה היא למה התכוון המחוקק ולא מה באמת קורה בעולם הפיזיקלי. ומה שהתכוון המחוקק, כמו שרותי אמרה קודם, זה ברור שאם אתה צריך חוטים כדי להעביר את זה, אתה צריך לשלם, לא אכפת לי אם יש לך פטנטים לתאר את זה שזה עובר סביב החוטים, אז תוציא את החוטים. זאת אומרת, בסופו של דבר ברור שמבחינה משפטית, ברור שצריך לשלם פה, אבל זה דוגמה נהדרת להבדל בין הסתכלות מדעית לבין הסתכלות משפטית, או הסתכלות של הדיוטות, שיכול להיות שהיא בעצם זו שקובעת לגבי המשפט וההלכה, ולא ההסתכלות של איש המקצוע, של המדען. מה? אתה פה הערה?
האדם הסביר, לא, האדם...
מה?
אני חושבת שזה מה שנקרא האדם הסביר, ולא איש המקצוע.
אוקיי, אז פה אפשר להתווכח, לא כל כך פשוט, אבל יש בהחלט טענות כאלה, שאומרות שמה שקובע זה ההסתכלות של האדם ברחוב, לא אכפת לי מה קורה בתוך המעגלים החשמליים ומפנים, איזה תיאור מדעי, קיים לגבי זה, מי אמר בכלל שהתיאור שלנו הוא נכון, יכול להיות שאנחנו נתעדכן בהמשך, והתברר שהמדע לא באמת הבין את זה כמו שצריך עכשיו, ולכן מי אמר בכלל שההסתכלות המדעית, המקצועית, זאת ההסתכלות החשובה לעניין קבלת החלטות הלכתיות, אבל לשאלה הזאת גם אני מתכוון עוד להגיע אם נצליח.
יש לזה תקדימים בהלכות אחרות?
האם
יש לזה תקדימים בהלכות נוספות, כשאנחנו אומרים לא משנה מה קורה שם באמת, אלא מה אומר האדם ברחוב?
כן, ברור, אבל בערך כמובן, במקומות נוספים, גם שם יהיה אותו ויכוח, אפשר להתווכח. היה כל מיני דיונים כמו מה קורה עם תולעים בפירות. תולעים שלא באמת רואים אותם בעין בלתי מזוינת. אז יש, זה לא בדיוק אותה שאלה, אבל שאלה דומה. בעצם אתה יכול להגיד, רגע, אבל מי אמר שמה שקובע זה המדע, שיש שם תולעים, אני בעיניים שלי לא רואה, אז מבחינתי אין תולעים. יש הרבה טענות כאלה של פוסקים. או אני יודע, פעם מישהו ניגש אליי, שישבתי בכולל חזוניש, כל סוף שבוע ללמוד קצת קוצ'ים, רצתי קצת על לימוד קוצ'ים. אז ניגש אליי מישהו שהוא הכיר אותי, שהוא ידע שאני לומד פיזיקה בבר אילן, והוא היה שנה מתחתיי במדרשייה, זאת אומרת, היה לו, הוא כבר היה אברך חרדי, הוא התחרד, אבל הוא הכיר אותי והוא ידע שאני מתעסק בפיזיקה. הוא אומר לי, תגיד, שמעתי שפיזיקאים אומרים שזכוכית זה נוזל ולא מוצק. האם זה נכון? אז אמרתי לו, תלוי לעניין מה, אם אתה מדבר לעניין לחמם את זה בשבת, זה מוצק. אם אתה מדבר לגבי המבט, המצב מוצק, המבט הפיזיקלי, אז יש באמת הסתכלויות כאילו שזכוכית היא נוזל, כי יש להם מבנה גבישי לא מסודר, כמו שיש לנוזל, למוצקים יש מבנה גבישי מסודר, אוקיי? אבל זה, מי אמר שההסתכלות המדעית הזאת, היא זו שחשובה, כאן אני לא חושב שמישהו יעלה בדעתו לומר, שאפשר יהיה לחמם את זה, או אסור יהיה לחמם את זה בשבת, כי זה נוזל. אז זה לא הנקודה. אז עוד פעם, זו דוגמה לזה שההסתכלות המדעית, היא לא בהכרח ההסתכלות שקובעת לגבי ההלכה, או לגבי המשפט, או לגבי מה שלא יש לה, איך בלבט מן השורה רואה את הסיטואציה הזאת. זה בעצם מה שאמור לקבוע את ההלכה. טוב, אני רק, זה רק כל סוגריים, אני עוד...
יש דוגמה למה שלמדנו על רפואה, זאת אומרת שיש את דעת הרופאים, אבל גם אם האדם עצמו אומר, או היולדת, שהיא צריכה, אפילו בניגוד לדעת הרופאים, אז כן מחללים.
כן, אבל שם השאלה אם באמת זה אותו יסוד, או שמדבר על עיקרון שונה. כי לב יודע, זה העיקרון של לב יודע מרת נפשו. לב יודע מרת נפשו, יש כאלה שיסבירו, שאם האדם חש בפנים שמשהו, שהוא צריך משהו, אז הוא יודע משהו שהרופאים לא יודעים. לא בגלל שהרופאים צודקים, רק לא מעניין אותי ההסתכלות המקצועית, אלא הם פשוט מפספסים משהו, כי יש גם אלמנטים סובייקטיביים ברפואה, ולא תמיד הרופאים יכולים לדעת מה באמת יכול לעזור לי או להפריע לי, להזיק לי, ולפעמים האדם תופס את עצמו טוב יותר מאשר מומחים. וזה הסתכלות חבירה אחרת.
זה גם פיקוח נפש, אז זה גם לא רלוונטי.
לא, אני אומר, אבל מעבר לזה, אני אומר, גם אם בלי קשר של פיקוח נפש שלה, עצם היסוד לא, הוא לא בהכרח בגלל שלא מעניינת אותי ההסתכלות המקצועית, אבל שההסתכלות המקצועית היא באמת לא ההסתכלות הנכונה. אני מדבר על סיטואציות שבהן ההסתכלות המקצועית היא כן נכונה. רק ההלכה לא מתעניינת בהסתכלות הזאת. אז זה משהו שונה. אוקיי? אז לכן זה המוטיבציה למה מעניין לעסוק בסוגיה הזאת של חשמל בשבת. עכשיו, כמו שאתן אולי יכולות להתרשם, בטח אם ראיתם נגיד את הסקירה בוויקיפדיה, אז אתם תראו שהאינטואיציה הראשונית של הפוסקים זה שצריך לאסור את זה. זה ברור. כולם מתחילים בזה שברור שזה צריך להיות אסור. עכשיו בואו נחשוב למה. שזה בעצמו נקודה מעניינת, הרב סולובייצ'יק אומר או כותב, אולי שמעתי את זה בשמו, שאין תשובה הלכתית אחת, שיצאה מהמקורות. אתה תמיד יודע מראש מה אתה רוצה, ואחרי זה אתה מגייס את המקורות, כדי שיוכיחו את התוצאה ההלכתית הנכונה לשיטתך. אני חושב שזה תיאור מופרז קצת, אבל יש בו הרבה מן האמת. וזה לא בגלל שהפוסקים עושים מה שהם רוצים, אלא יש להם אמון באינטואיציה שלהם, שהאינטואיציה באמת קולעת לאמת, ואז המקורות רק באים אחר כך לגבות את העניין. ובמובן הזה אני אומר אותו דבר, בהקשר שחשמל בשבת, די ברור שהפוסקים בסך הכל, קודם כל אומרים, ברור שזה צריך להיות אסור. עכשיו בואו נראה על איזה סעיף מתלה את זה. זאת אומרת, במה, איפה נוציא את האיסור הזה, אבל הם לא באמת לוקחים ברצינות את האפשרות להתיר. בסוף בוויקיפדיה שם יכולתם למצוא גם פוסקים כאלה שהתירו, או שעשו מתרנן, או לא משנה, תורות כאלה או אחרות. אבל זה תמיד מצב שבו אם פוסק הוא ישר, יש לו אינטואיציה ראשונית שאומרת שצריך לאסור. אחרי זה אבל הוא מחפש מקורות, הוא לא רוצה, אין. אז מה הוא עכשיו אמור לעשות? אם הוא אדם ישר, אז מה טוב, עם כל הכבוד לאינטואיציה שלי, אני לא יכול להמציא איסורים. אם לא מצאתי איסור שמכוחו זה נאסר, אז זה לא אסור, זה מותר. ולכן למרות האינטואיציה הראשונית שלו, יכול להיות שהוא יתיר. אבל האינטואיציה הראשונית יש לה חשיבות, כי אם יש מקורות שהם אפילו מפוקפקים, או ניתנים לכמה פרשנויות, אם האינטואיציה הראשונית שלי לאסור, אז אני אבחר את הפרשנות שמובילה למקום האינטואיטיבי. וזה בסדר, זה לגיטימי, לא חוסר יושר. האינטואיציה היא כלי פרשני, ולכן אני בהחלט יכול להשתמש בה כדי לבחור פרשנות אחת מתוך כמה אפשריות. לכן זה שיש אינטואיציה ראשונית זה כמובן לא פוסל, זה חלק מהמשחק של פסיקה הלכתית. אני אביא לכם אולי, אזכיר לכם את הדוגמה שראינו בסוגיה הקודמת, על פיקוח נפש. ראינו שם בסוגיה ביומה, שמובאות כמה וכמה דעות של תנאים, ואחר כך של שמואל, האמורה, מניין לפיקוח נפש שהוא דוחה את השבת. ברור שהם לא באו לזה טבולה רסה. פיקוח נפש דוחה שבת זה ברור. אנחנו רק מחפשים את המקור. מאיפה זה ברור? או מסברה, או ממסורת, או ממה שלא יהיה, אבל בהחלט הרבה פעמים אנחנו מגיעים עם איזושהי תפיסה ראשונית, יהיה אשר יהיה מקורה, ואחר כך אנחנו מחפשים מקור שיוכל להגן את התפיסה הזאת. בין אם זה אינטואיציה, בין אם זה משהו אחר, אבל לכן זה דבר שבהחלט קורה, גם בסוגיה בראש השנה, למשל דנים, מאיפה אנחנו יודעים שפרי עץ הדר זה אתרוג. אז מביאים סדרה שלמה של דרשות, חלק מהן נראות ממש מפוקפקות, ולכן זה די ברור שלא היה על הפרק לחשוב שפרי עץ הדר זה קלמנטינה. זאת אומרת, לכולם היה ברור שזה אתרוג. עכשיו אנחנו באים לחפש איזשהו מקור, אבל זה היה ברור שזה אתרוג. שם אני מניח שזה לא אינטואיציה, אלא מסורת, אבל היה ברור שזה אתרוג, ואנחנו לזה קוראים בז'רגון המחקרי, דרש יוצר, דרש סומך, להבדיל מדרש יוצר. דרש סומך זה אומר שההלכה בעצם ידועה, אני מחפש דרשות שיאגנו אותה. לעומת דרש יוצר, שאני בעצם מייצר הלכה על בסיס דרשה שעכשיו אני מחליט לדרוש. זאת הלכה חדשה, זו לא הלכה ידועה שאני סומך אותה על דרשות שאני מחפש. אז גם בהקשר שלנו נדמה שההסברים הם הסברים יותר סומכים מאשר יוצרים. זאת אומרת, הפוסקים בעצם מניחים שזה צריך להיעשר. עכשיו הם מחפשים, אוקיי, מה המכניזם ההלכתי שיכול, שאפשר להתעלות עליו. עכשיו, בהקשר הזה זה מאוד חשוב, כי אם למשל אני אצליח למצוא איזשהו הסבר משכנע לאיסור חשמל בשבת, יכול להיות שאותם פוסקים שמתירים יקבלו את זה יותר בקלות מאשר סתם אם אני אצליח לשכנע מישהו, זה תמיד יכול להיות, אני אצליח לשכנע מישהו שהוא טעה. אבל כאן, כיוון שאני חושב שגם אצלם האינטואיציה הייתה שצריך לאסור, אלא מה, הם פשוט לא מצאו אופציה כזאת, פרשנית כזאת, שיכולה להראות שזה מבהיר, בונה, מוליד, מה שלא יהיה, אז לכן הם נאלצו לומר שזה מותר. אם אני אצליח להראות להם שיש פרשנות לפחות אפשרית, אפילו אם לא מוכרחת, לזה שזה כלול נגיד במלאכת מבהיר או בונה, אז בהחלט סביר שהם יחזרו והם יגידו גם הם שהדבר הזה הוא אסור. עכשיו לדעתי יש פרשנות כזאת, אני מתכוון להגיע לה בהמשך, לא היום, אבל, ואני חושב שזה פרשנות של חזון איש. מה שנראה הכי תמוע והכי לא מקובל אצל הפוסקים, לדעתי זאת הפרשנות הכי סבירה, לאיסור חשמל בשבת, אבל לטובת העניין הזה אני ארצה לטעון בהמשך. קודם כל אני ארצה לזכור את הפרשנויות הקיימות, ולמה אנשים לא אוהבים את הפרשנות של החזון איש, למה היא נראית לאנשים לא סבירה. לכן מה שאני ארצה בעצם לעשות, אני ארצה לזכור את השיטות הכלליות, מאיפה הפוסקים הוציאו את איסור חשמל, לזכור באופן ביקורתי, בסוף להגיע לשיטה של החזוני, של בונה, לנסות להסביר למה בכל זאת יש בה היגיון הלכתי, למרות שעל פניו זה באמת נראה מאוד מוזר, אתם יודעים, בספר מאורי האש, רב שלמה זלמן, שנחשב אולי המקור העיקרי לחשמל בשבת, רב שלמה זלמן אוירבך. אז הוא גדל בירושלים של תחילת המאה ה-20, עוד למד אצל הרב קוק, הרב קוק אפילו סידר להם חופה וקידושין, והוא כתב ספר מאורי האש שבו הוא דן על חשמל בשבת. מסקנתו הייתה שזה אסור משום מבהיר. אבל הוא הקדיש במהדורה הראשונה, כך מביא הבן שלו, רב שמואל אוירבך, במהדורה הראשונה הוא הקדיש פרק להסביר למה זה לא אסור מצד בונה. אבל כשהוא הגיע לכולל, החבר'ה מתו מצחוק. למה לא אמרת שזה, למה לא הקדשת פרק להגיד שזה אסור משום, לא אסור משום צד, או משום, אני לא יודע, טובה. אני לא יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה, או אכילת חזיר. מה זה קשור בכלל? איך זה קשור לבונה? אז כיוון שכל כך זלזלו בזה, הוא החליט להשמיט את הפרק הזה. להגיד, תשמע, זה דעה כל כך מופרכת, לאסור את זה מצד בונה, שאין טעם להקדיש פרק כדי לפרוח את הדעה הזאת. ואז, שנים מועטות אחר כך, יצא החזון איש עם התזה שלו, שכל העסק הזה אסור מצד בונה, ואז הייתה חליפת מכתבים מרתקת, בין רב שלמה זלמן לבין החזון איש, בדיוק בהקשר הזה, והיא מובאת בספר מאורי האש. ויש שם, אנחנו ניכנס אליה קצת, כי זה באמת חליפת מכתבים נהדרת. ואני שם בצד של החזון איש, למרות שכולם כמעט בצד של רב שלמה זלמן. האמת שמי שעורר אותי לזה זה הרב שבתאי רפפורט. הוא הסב את תשומת ליבי לראשונה להיגיון הזה שיש בדבריו של החזון איש, אבל אנחנו ניתקל בזה בהמשך. אוקיי, אז אולי עוד הערה, המבואות פה הם חלק מהשיעור, לכן אני מרשה לעצמי להאריך בהם. כמו שאמרתי קודם, נקודת המוצא של הפוסקים נראית שמן הראוי לאסור. לא יעלה על הדעת להתיר. פסנישט. אבל נקודת מוצא זה לא שיקול הלכתי. לכן כולם לא מסתפקים בנקודת המוצא הזאת, אלא מיד אחרי שהם, גם אם הם כותבים אותה, כמו שהיוס מוישה שהפניתי אתכן כותב, עדיין הוא נזקק להגיע לסעיפים קיימים בהלכה. זה שלא יעלה על הדעת להתיר, זה עוד לא מכניזם הלכתי שמאפשר לאסור דברים.
יכול שזה עובדים בכל, או שזה...
לזה אני אגיע עוד רגע. באופן עקרוני אני אומר קודם כל, באופן עקרוני, כשאתה אומר זה פסניש, לא יכול להיות שלהתיר דבר כזה, עם כל הכבוד לא יכול להיות, אבל אם לא תמצא מקור, אז אתה לא יכול להמציא איסורים גם אם זה לא יכול להיות. אתה יכול להגיד שמאוד היה הגיוני לאסור, אבל כל עוד אין לך איסור להתעלות עליו, אתה לא יכול להמציא איסור. סנהדרין יכולה להמציא איסורים. לסנהדרין יש כוח לחוקק חוקים דרבנן חדשים, ויש סמכות מכוח לא תסור, וכולם צריכים לציית לה, אפילו שאין להם מקור להתעלות עליו, זה כל סמכותם. הם יכולים לחדש הלכות מחודשות, הלכות דרבנן. אבל פוסקים שאין להם את הסמכות מכוח לא תסור, כן, פוסקים בתר תלמודיים עד ימינו, אלה פוסקים שאין להם סמכות לחדש הלכות, הם לא יכולים לחדש הלכות, הם לא מוסד מחוקק. כל מה שהם יכולים לעשות זה לפרש, לא לחוקק. ולפרש, פירושו לפרש הלכה קיימת. להגיד שהדבר הזה אסור בגלל מצוות דאורייתא כזאת, איסור דאורייתא כזה, איסור דרבנן, מנהג, לא יודע מה, מה שלא יהיה. אבל אתה צריך להתעלות במשהו קיים שבא ממקום סמכותי, או מהתורה, או מסנהדרין, או מהגמרא, או משהו שהוא מקור סמכותי. אתה כשלעצמך, זה שנראה לך לאסור, זאת עוד לא סיבה כשלעצמה לאסור. לכן, כל הפוסקים אחרי, גם אחרי שהם אומרים שמן הראוי לאסור, הם מתחילים להיכנס למבעיר, לבונה, למוליד זרם, לכל הדברים האלה שמכים בפטיש וכדומה. נכון שבהקשר של שבת, כמו שעידית העירה קודם בצדק, זה קצת חריג. למה? כי בהקשר של שבת, יש כן איזשהו סעיף סל, שמדבר על עובדין בחול, על צוויון השבת. אבל יש דברים שאותם לא עושים כי זה פסנישט. כי שבת לא אמורה להיראות כך. עכשיו, אין בשום מקום הגדרה מה, איך שבת אמורה או לא אמורה להיראות. זה איכשהו נשאר לתפיסתיהם של הפוסקים השונים, וכמובן גם יכולים להיות ויכוחים בהקשר הזה, אבל צריך לשים לב טוב שפה באמת יש איזשהו סעיף. מה?
סליחה, אבל יש מקום שמראה איך שבת צריכה להיראות, וזה שבות מפסוק בישעיהו.
אוקיי.
אז כן,
פסוק בישעיהו אומר את זה. גם הפסוק בישעיהו כבר אומר את זה. לא צריך את הפוסקים. אני מדבר על דברים אחרים שנתלים בצביון שבת. זאת אומרת, בשבות. דין שבות שהוא לפי הרמב"ן, דין דאורייתא. דין שבות זה לא לעשות מסחר בשבת למשל. אוקיי, או דברים כאלה. אז זה גם לא יוצא מהפסוק בישעיהו, כי אנחנו מדברים על דין דאורייתא לפי הרמב"ן. זה יוצא משבתון, התורה. ופה אין הגדרות מאוד ברורות בהקשר הזה, יש כאלה שאומרים לא לנסוע על אופניים כי זה פסניש, זה לא נראה שבתי. למה זה לא נראה שבתי? מה הרע בלנסוע על אופניים? אולי ללכת זה גם לא נראה שבתי? מה הקריטריון? איך אנחנו מנמקים דבר הזה? איזשהו סוג של חוש ריח, מין משהו כזה שלא... אם כולם ייסעו על אופניים, חוש הריח שלנו ישתנה, אני מבטיח לכם. אם כולם ייסעו על אופניים, לכולם זה ייראה לגמרי שבתי לנסוע על אופניים. אנחנו פשוט רגילים לזה שלא נוסעים ממילא.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול, אם זה לגיטימי שעובדין דחול, זה יכול להשתנות מתקופה לתקופה.
אני חושב שכן, אני חושב שכן, אבל אני לא יודע, אז כיוון שזה דבר כל כך לא מוגדר, כל מה שאני חושב שווה בדיוק מה שכל אחד אחר חושב. לא יודע, אני יכול רק להתרשם, אבל באמת בהקשר הזה, זה חשוב להעיר את זה, כי בניגוד לכל ההלכות האחרות שבהן, גם אם אתה אומר, לא יכול להיות שדבר כזה אנחנו נתיר אותו, בשבת לפעמים שיקול כזה כשלעצמו יכול להספיק. כי אתה יכול להכניס את זה לתוך הסעיף של עובדין דחול, או של צביון השבת, ושם יש לך איזשהו סעיף סל, שיכול לקלוט לתוכו את כל התחושות, וחוש הריח של הפוסקים. בניגוד לכל שאר תחומי ההלכה, שבהם להגיד שלא יכול להיות שאנחנו נתיר דבר כזה, זה לא אומר כלום. אתה עדיין צריך למצוא מקור, זו אולי אינטואיציה ראשונית שמכוונת אותך לחפש מקור, אבל בסוף בסוף אתה צריך למצוא מקור בשביל לעשות.
אולי צריך לחשמל כבר קצת פתוקף, אבל עכשיו כל העולם הדיגיטלי הממוחשב נכנס עוד יותר חזק.
דברים, ברור, זה חלק מאותה פרשייה בעיניי.
אבל
לכן אמרתי שזה עדיין נכון בהתאבות.
האם אפשר לעשות ליל הסדר בזום? על זה הרי היה דיונים מאוד גדולים.
כן, נכון, כן.
אבל דרך אגב, פה היה אינטואיציות שונות של הפוסקים.
אני טענתי שאפשר. אני טענתי שאפשר, ואני יותר מזה, אני גם טענתי שאפשר להתפלל במניין בזום.
טוב, זו כבר שאלה נוספת.
יש עשר תמונות על המסך, הן מצטרפות למניין. בלי שהם רואים אחד את השני וכל הכללים ההלכתיים, שיש כללים הרי, שיש צריך לראות אחד את השני.
אני שמעתי שהוא הסכימו שאפשר להצטרף למניין בזום.
מה? כן.
לא ליצור את המניין, להצטרף זה כולם יסכימו.
לא, לא יודע אם כולם, לא יודע אם כולם, אבל יש כאלה שיסכימו. אני טענתי שאפשר ליצור מניין בזום. זה לא ראיתי מישהו שמתיר את זה, אני חושב שזה, בעיניי זה די פשוט, אבל עוד פעם, זה תפיסה של העולם הווירטואלי כאתר, אתר במובן של מקום, ממש, כן? בעולם שלנו, זה מאוד תפיסה של איך בני אדם חווים את העניין, ובטח יצורים דיגיטליים יותר ממני, אני לא כזה יצור דיגיטלי, היצורים דיגיטליים לגמרי, הם מבחינתם משוטטים באינטרנט כמו שאני משוטט ברחוב, ואת אם אנחנו משוטטים באתר, ומדברים ממש עם אודיו ווידאו לגמרי, אחד עם השני, בעיניי בעולם שלנו, זה כמו להיות במקום אחד פיזית.
אז יש לי שתי שאלות. האם יכול להיות שבעקבות מה שאתה אומר, אולי אפשר לחשיב את זה ככולה שתביא לי ידי חומרה, כי אז אם אנחנו מחשיבים את זה כמשהו אמיתי, אז אולי אסור להשתמש במחשב, לסדר, בזום.
למה? מה זה קשור?
זה משמעות של אתר פיזי,
מה, אסור להיות באתר פיזי בליל הסדר?
זה הפוך, כן.
ואוקיי.
רגע, יש פה דיבורים מקבילים, אני לא שומע.
שאלה שנייה
של תקיעת שופר. מה? עוד פעם, לא ניכנס עכשיו לכל דיני הזום, אני גם לא בטוח שיש לי עמדה על כל דבר כזה, כי זה, בתקיעת שופר זה לא שונה ממיקרופון לדעתי ומרמקול, הזום, כי אין עניין לראות. פה זה רק השאלה של מה את שומעת. אבל כן, יש מקום לדון גם על העניין הזה. בכל מקרה...
אנחנו נהיה עם וירטואלי, ולא נהיה עם באמת.
מה, לא שומע?
בצורה כזו אנחנו נהיה עם וירטואלי, ולא נהיה באמת עם.
נהיה עם וירטואלי, מי אמר שזה לא באמת? את מיושנת, את חושבת שעם וירטואלי זה לא באמת.
נהיה עם וירטואלי אמיתי?
שהוירטואלי הוא באמת.
בוודא.
אני מפגשת ישירות עם אדם, אני יכולה לחוש אותו, ולהרגיש מה...
לא הבנתי.
כשאני נפגשת עם אדם ישירות, אני יכולה יותר לחוש אותו, להרגיש מה עובר עליי, מה קורה
אותו. בשביל זה יש אימוג'ים.
ורק עושים במסרונים, לא אכפת לך מהאדם שאתה כותב.
רותי, בשביל זה יש אימוג'ים.
כן. רותי, זה האינטואיציה שלך. בדיוק. יש אנשים אחרים שיגידו הפוך, שיגידו בזום, רואים, מרגישים הכל מעולה, ולהפך, זה רק גורם לי לפגוש עוד ועוד ועוד אנשים. אז כל אחד יש לו את האינטואיציה שלו בעניין הזה.
כן, אני עוד פעם, הבאתי את זה כדוגמה, לא בשביל להגיד הלכה שורה תחתונה, אלא כדי להראות את סוג השיקולים, ואתם רואות שמדובר פה באמת בשיקולים שבהחלט אפשר להתווכח עליהם לגמרי, זאת סברה לפה, סברה לשם, לא הבאתי מקור לדבריי, אני לא יודע להביא מקור לדבריי, אבל הכל תלוי בסברה הזאת, זאת אומרת, אתה יכול לשנות את כל החיים, זה בדיוק המצב של תחום בהתהוות. תחום בהתהוות פירושו, שכל מיני תפיסות ראשוניות של המציאות, הערכות, התייחסויות למציאות, יכולות לשנות לחלוטין את כל ההתייחסות ההלכתית שלנו, שזה בדיוק מה שהיה בזמן שחזל דיבשו את ההלכה בזמנה, ואנחנו היום כבר מקבלים את זה מן המוכן. כשאנחנו מדברים על תחום בהתהוות, אנחנו ממלאים את התפקיד של חזל. לכן הסברות שאנחנו מוצאים בגמרא, שאנחנו אולי לא היינו אומרים אותם בעצמנו, אבל אנחנו לומדים את הסברות שהם עצמם אמרו, פה יש לנו את ההזדמנות להגיד את זה בעצמנו. ולכן זה החוויה המיוחדת של העניין הזה. אני אספר לכם אולי אנקדוטה, כשגרתי בבני ברק, הייתי בדוקטורט בפיזיקה, והגיע אליי איזה קרוב רחוק שלי, שהוא גם היה קרוב של פרופסור לב, דרך אשתו, לא משנה. הוא הביא לי את הספר של פרופסור לב, שנקרא מערכי לב, על חשמל בשבת. הוא אמר לי, תשמע, פרופסור לב מתוסכל, אף אחד לא קורא את הספר. האם אתה מוכן לקרוא את הספר ולהעיר לו הערות, לשלוח לו הערות על הספר? עכשיו צריך להבין שהחשמל בשבת דורש שתי התמחויות לפחות. התמחות מקצועית בחשמל, פיזיקה, הנדסה וכדומה, והתמחות הלכתית. עכשיו, בספר שלו, אתם תראו, יש סרטוטים של מעגלים, אתם יכולים לראות, יכולתם לראות גם, גם במאמר ששלחתי לכם, כל מיני סרטוטים של מעגלים חשמליים שונים, ומכשירים חשמליים, ולכן לאנשי הלכה מן השורה, חלק מהדברים האלה הם לא נגישים. ואז מה שקורה, שבשביל לקרוא את הספר הזה, אתה צריך להיות חבוש בשני הכובעים ברמה טובה. יש מעט מאוד אנשים שיכולים לעשות את זה. פרופסור לב היה אחד כזה. ולכן למרבה הפלא, או לא פלא בעצם, כל דיני חשמל בשבת שאנחנו כל כך רגילים אליהם, בסופו של דבר זאת יצירה של בעיקר שני אנשים. פרופסור לב ורב שלמה זלמן, אוירבך. אנחנו רגילים להיבנות על תנאים, המוראים, מסורת ארוכת שנים של ראשונים ואחרונים ומחלוקות וגיבושי עמדות. פה כל העולם ניזון מחמישה אנשים שיש להם נגישות לעניין. קצת הגזמתי, אבל לא בהרבה. והאנשים האלה, שהם גם בדרך כלל גם אנשי מקצוע, מדענים או מהנדסים או משהו כזה, הם בעצם מזינים גם את הפוסקים. עכשיו, הרבה פעמים הפוסקים אין להם את הדרך לברר האם המידע שמוצג בפניהם מוצג נכון. כי האינטרפייס בין המידע המקצועי לבין הפרשנות ההלכתית הוא מאוד רגיש. אני לא טוען שהאיש המקצוע משקר, אלא שהוא הרבה פעמים לא מבין איזה אספקט מההיבט המקצועי הוא האספקט הרלוונטי שמעניין את איש ההלכה. ואיש ההלכה לא יודע שבתחום המקצועי יש בכלל אספקט כזה. ואז מה שקורה שבתפר ביניהם הוא נותן לו את התמונה המקצועית, והוא לוקח את התמונה הזאת כאילו שזאת התמונה וגוזר מן המסקנה הלכתית. ובעצם בתפר נפל פה איזשהו שיבוש, וזה מחלה של תחומים מולטי-דיסציפלינריים בכלל, לא רק בהלכה. ולמשל אני עסקתי לא מעט במדעי המוח, בבחירה חופשית, על כל צעד ושעל יש שם נפילות כאלה. ושם יש אינטרפייס בין ביולוגיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, כימיה, מה שאתם רוצות, ופילוסופיה כמובן, וכמובן התפיסות הערכיות, גם חלק בפילוסופיה. איך עושים את האינטרפייס בין המומחים מהתחומים השונים? אין ספור כשלים באינטרפייסים האלה. כך שהפילוסוף לא מבין מה שאומר לו הפיזיקאי, והפיזיקאי לא מבין מה שאומר לו הפילוסוף. ואז הם עושים עבודה משותפת ומגיעים למסקנה שגויה. כי האינטרפייס ביניהם לא בנוי נכון. אתה חייב להיות קצת גם מבין בצד השני, בשביל לדעת איך לספק לו את המידע, איזה אספקט של המידע הוא צריך להבין כדי לקבל את ההחלטה שלו, ולהפך. ומי שלא מומחה בשני הצדדים, מועד לסוג כזה של כישלונות. ופה זה מאוד בולט. עכשיו, כשאני קיבלתי את הספר הזה, פתאום ראיתי שבעצם הספר הזה הוא הבסיס לכל הלכות חשמל בשבת, שהיום שמירת שבת כנחתה, וזה תלמיד של רב שלמה זלמן כמובן, שמירת שבת כנחתה, הרב נויבר. כן, שבסופו של דבר זה הכל מגיע משם. וכל העולם ההלכתי שלנו היום בנוי על סברות של כמה יהודים האלה שישבו שם וחשבו על העניין. ומי אמר שאני מסכים איתו? אני חלקתי עם פרופסור לב על כמה וכמה סברות מאוד יסודיות בספר שלו, שיכולות לשנות את ההלכה מן הקצה לקצה, לגבי חשמל בשבת. וזה היה חוויה מרתקת, כי אני עד אז זלזלתי קצת בהלכה למעשה. זה מין עניין כזה לכאלה שעומדים בעל פה משנה ברורה. זאת אומרת, אנחנו עוסקים בלמדנות, בדברים המעניינים והעמוקים באמת, לא בהלכה למעשה שזה רק יישומים טכנולוגיים, טכנולוגיים במחאות, יישומים של ההלכה, כמו הנדסה ומול מדע. אבל זה לא נכון. יישום זאת אומנות בלתי רגילה, זה דבר מרתק. ויש בו המון המון חשיבה למדנית ביישום, לא רק בבניית התיאוריה. איך לקשור את התיאוריה ליישום, זה מרתק, יש בו הרבה מאוד סברות והרבה מאוד צורות חשיבה, לפעמים אתה יכול לתקוף את זה מזוויות שאנשים בכלל לא חשבו עליהן, ופתאום יצא לך כל מיני דברים, כמו המוליד. אם הבית יצחק לא היה ממציא את העניין הזה של המוליד, אני לא יודע אם מישהו היה עולה על זה בעצמו. הוא החליט שיש פה איזשהו מימד של מוליד, אין לזה רמז בגמרא, מבחינת שקוראים את הגמרא, רוב האנשים לא היו מעלים בדעתם לקשור את זה לחשמל בשבת, אחרי שהוא אמר את זה, זאת היום התפיסה הרווחת בין הפוסקים. כי הוא עלה על הרעיון הזה. ומי שעלה, מי שהיה מתווכח איתו שם והיה מנטרל את זה במקום, יכול להיות שזה לא היה תופס. ואז הלכות שבת, הלכות חשמל בשבת היו משתנות לגמרי. אז החוויה הזאת של המעבר על הספר השאירה בי ממש חותם עמוק מאוד. זה היה פשוט מרתק לראות ספר שפשוט יוצר את הלכות שבת שכל עם ישראל נוהג על פיהם. הלכות חשמל בשבת יש מאין, מההתחלה, אתה בעצם יכול להגיד, רגע, אני לא מסכים לזה, לזה, לזה ולזה, לכן המסקנות שלי הן הפוכות לגמרי. איסורי דאורייתא, בכלל אני יכול להגיד שזה מותר, דרבנן הוא דאורייתא, יכול להפוך כל מה שהוא אומר, ובאמת היו דברים שלא הסכמתי, היה לנו התכתבויות ארוכות סביב העניין הזה, והיו דברים שלא הסכמתי, ובהחלט ההשלכות ההלכתיות הן השלכות מאוד משמעותיות. הכל תלוי בסברה, איך אתה רואה את זה? אתה רואה את זה ככה, אתה רואה את זה אחר, ולכן זה גם לא כל כך שאלה של איש מקצוע, אלא שהפוסק שנמצא מבחוץ לא תמיד מבין איפה פה איש המקצוע יפעיל סברה, ואיפה פה הוא רק נותן לו עובדות עירומות, כן? רק את העובדות המדעיות נטו, בלי פרשנויות, בלי סברות, בלי... כי זה מאוד קשה לפעמים לשים את האצבע, כמו שהבאתי לכם בדוגמאות הקודמות, עם החשמל בחוטים וכל הדברים האלה, לא כל כך פשוט לדעת איפה אנחנו מדברים על פרשנות, ואיפה אנחנו מדברים על טענה עובדתית. ויעידו כל העדויות בבתי משפט על חופש הרצון ומדעי המוח. כל מיני אנשים מומחים למדעי המוח, באים לבית משפט או פסיכיאטרים, באים לבית משפט ומעידים עדות מומחה, וכל מה שהם אומרים זה סברתם הקלוקלת בלבד. עכשיו, שהשופט ימצא איפה פה זאת רק סברה ולא עדות של מומחה, הרי אין לו זמן ואין לו את ההשכלה לזה, והוא אומר, זאת עדות מומחה, מבחינתי אלה הנתונים, אסמך זה אני פוסק, זה שטויות. יש הרבה מאוד דברים שהם בסך הכל פרשנויות, חלקם הם ממש טעויות, חלק זה פרשנות שאפשר לקבל, אפשר לא לקבל, אבל יש הרבה מאוד דברים שהם לא עמדה של מומחה. והמומחה בעצמו לא מבין שהוא מכניס פה פרשנויות, הוא לא מבין פה עובדות שיש לו לגביהן מומחיות, אני מדבר על מומחים טובים, לא? אין לי ויכוח על המומחיות שלהם, אבל הם חורגים מתחום מומחיותם בלי לשים לב, ומביאים פרשנויות, גם באבולוציה זה ככה, שגם בזה עסקתי, ועוד הרבה דברים, מקומות שבהם יש משמעות ערכית, או משפטית, או נורמטיבית, או הלכתית, למדע, בכל המקומות האלה, תמיד יש קושי גדול לשים את האצבע, להבחין בין הפרשנויות לבין העובדות, ואסור להשאיר את זה למומחים.
פרופסור לב קיבל חלק מההערות שלך, שאתה חולק עליו?
מעט, את רובן הוא לא הסכים. אבל גם אני לא הסכמתי לשלו, נשארנו בוויכוח. בכל אופן, אז החוויה הזאת, אני מתאר לכם אותה, כי זאת החוויה שאני מנסה איכשהו להעביר לכם כשנלמד את הסוגיה. תחשבו שאנחנו לומדים עכשיו את הסוגיה, שבסך הכל אני מדבר על לפני 100 שנה, משהו כזה, אפילו פחות, שזה התחיל לפני 100 שנה או אפילו פחות, וזה עד ימינו בעצם נמצא בהתגבשות, ויש פה סברות, אתם יודעים, מדי פעם יוצאים פסקים על בית חכם, על חיישנים כאלה שנדלקים כשאני עובר, על פתיחת דלתות עם כרטיס מגנטי של בתי מלון, כל מיני שאלות מן הסוג הזה, שלפעמים יוצא פוסק ואומר, רגע, בכלל זה מותר, אין פה שום איסור. אבל רבינוביץ' יש לו תשובות כאלה, כן, או מנורות לד, בדיוק, איך זה יכול להיות? זה פסניש, זה לא יכול להיות הרי. וכל הסיפור תלוי בסברות. ולכן אנשים רגילים לזה, מה, יש לך רשב"א על זה, יש לך רמב"ם, תביא מקורות, תביא זה, מה זאת אומרת, סברה, הכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה? התשובה היא כן, כי למה האיסור בנוי על אותם סברות? אין לנו משהו אחר. האיסור והיתר זה הוויכוח שבסברה, אין פה משהו אחר.
יש שם סיפור מאוד רציני עם המערכות מים.
מה זאת אומרת?
שאני, קודם כל, גם הסיפור של שעוני מים שהם חשמליים, וגם הסיפור של, אני הבנתי שבבניות חדשות של הרבה בניינים, יש את הסיפור עם המים שזה מופעל על ידי, זה משהו חשמלי, שפשוט, אם אתה היום קונה בית, אתה כבר בבעיה, אם אתה קונה בית בבית חדש, כבר יכול להיות שיש לך בעיה מאוד רצינית.
אצלנו בבית
הייתה... לא יכול לקנות שם.
אצלנו בבניין הייתה בעיה כזאת, והיה לי כאן דיון ארוך עם הרב סמט, שהוא הרב של הגרעין פה בלוד, על העניינים האלה גם כן, באמת הייתה שאלה מעניינת מאוד. לא, בסופו של דבר אנחנו חושבים שזה מותר, הסכמנו בסוף. אבל זה באמת שאלה לא פשוטה. טוב, בכל אופן זה, כשאתה פותח מים, אתה מפעיל כל מיני מנגנונים חשובים, אז...
העניינים האלה, כשיש איסור והיתר, לא עדיף ללכת לכיוון האיסור, כי אז בטוח אתה לא עובר?
זה בדברים האלה, זה בכל מקום. בכל מקום, כשיש לך ספקות, אז אם תלכי לחומרה, אז אתה הולכת על בטוח, כי את לא תיקשלי. אבל הכלל הוא שספק דאורייתא לחומרה, וספק דרבנן לכולה. והכלל הוא ש... ולא הכלל, אלא כמו שדיברנו בפיקוח נפש, בדרך כלל בדילמות כאלה יש שני צדדים. את מקילה לצד אחד, את מחמירה לצד השני. לכן זאת שאלה. זאת אומרת, להחמיר ולא להשתמש במים, זה אולי להקל בהלכות עונג שבת, למשל. אתה רוצה להשתמש במים בשבת. מה, אז נקרא להחמיר או נקרא להקל? לא יודע, שאלה שצריך לדון לגביה. אוקיי, אבל זה באמת כבר דברים שמעבר לסקופ שלנו. אוקיי, אני אתחיל עכשיו לדון בנושא עצמו.
אני רוצה להגיד רגע, נראה לי מה שרותי העירה, הרבה פעמים גם חייבים לדייק את המשמעות של זה, כי גם אם אנחנו נאסור, לא משנה, אבל נניח שעכשיו אני צריכה לחלל שבת לצורך מצדה, האם אני אעשה את זה באמצעות חשמל או שאני אדליק אש? זאת אומרת, יכול להיות שיש פה גם עניין של לדעת מה ההגדרה, ולפי זה להכריע הלכה, גם אם אני כרגע לא אשתמש בזה.
כן, אבל אם באים להתיר, אז גם כן, השאלה באיזה דרך להתיר.
בדיוק.
כן, ברור. זה לא מייתר את זה לא מייתר את הדיון, כן, זה ברור. אוקיי, בכל אופן, אז אני רוצה עכשיו קצת להיכנס לעניין, כמו שאמרתי, בעצם, כשאנחנו רוצים לחפש עכשיו יתד להתעלות עליה, כן, איזה מקור לאיסור, אז מה שפתוח בפנינו זה אוסף של מלאכות, למתת אבות מלאכה, תולדותיהם, שזה הרבה יותר, ואיסורי דרבנן שונים, נכון? אז הבסיס הראשוני זה כמובן אבות המלאכה. באבות המלאכה זה 39 שמנויות במשנה בפרק כלל גדול, אבל איך נבנתה הרשימה הזאת, זה גם שאלה חשובה פה. הזכרתי לכן את מה שראינו בשיעור מספר 1, שפתחנו את השנה. אז דיברתי על הגמרא בתחילת בבא קמא, וראינו שם שרשימת המלאכות נבנתה באמצעות שני שיקולים, שיקול אחד זה ההימצאות במשכן, והשיקול השני זה החשיבות של המלאכה, המשמעותיות שלה. ואמרתי שיש שלוש גרסאות שם בגמרא ובתוספות, עם המערם והמערשה ועוד, איך בסופו של דבר בנו את הרשימה הזאת. יש תפיסה שאומרת, המשכן קובע. מה שהיה במשכן זה אב, מה שלא, לא. יש תפיסה שאומרת, שמה שהיה במשכן, אבל הוא חשוב, זה אב, צריך את שני הדברים. ויש תפיסה שאומרת, אני אגב לא חושב שיש הבדל גדול בין שתי התפיסות הראשונות, אבל זה עניין אחר, כי ברור שדברים בנאליים שהיו במשכן הם לא אבות, על זה דיברתי לא פעם גם בשיעורים שלנו. המשכן גם לבשו מכנסיים, אף אחד לא אומר שלבישת מכנסיים זה אב מלאכה. בשיטה שלישית, והיא החשובה לענייננו, זאת השיטה שעולה במערם על התוספות, והוא טוען שרק החשיבות קובעת. זאת אומרת, יש 39 אבות מלאכה, כי את זה אנחנו לומדים במספר פעמים שמופיעה המילה מלאכה בתורה, 39 פעמים, זה גמרא במקום אחר, בדף מ"ה נדמה לי, ועל זה אנחנו עכשיו צריכים להחליט מי זה ה-39 מלאכות האלה, אבות המלאכה. ואת זה אנחנו קובעים רק לפי החשיבות, לא קשור למשכן.
האם לפי המילה משתנות לפי
הדורות? שומע?
האם לפי דברי המערם, זה דברים שיכולים להשתנות, לפי...
בדיוק בגלל זה אני מביא את המערם הזה, בדיוק בגלל זה. שאלה טובה, עוד רגע אני מגיע אליה. בכל אופן, אז אלה שלוש התפיסות לגבי איך נבנתה רשימה של אבות המלאכה. עכשיו, לפי התפיסה השלישית...
אמרנו בשיעור, בשיעור עד שדיברת על נושא של חשיבות, אם אני מכניסה מלאכה חדשה ללמצאת אבות מלאכה, אני צריכה להוציא אחת מהן.
נכון. ולכן באמת מה שקורה, כבר אחבר את שתי השאלות, גם של חני וגם של עידית, באופן עקרוני, השיטה השלישית לפחות פותחת פתח שהפוסקים לא השתמשו בו. וזה הפתח של אולי שימוש בחשמל הוא אב מלאכה חדש. וכיוון שמה שקובע זה החשיבות, המשמעותיות של היצירה, היום אין ספק שבניית מעגל חשמלי זאת מלאכה משמעותית, מלאכה חשובה, מה שלא היה מוכר לחז"ל, לכן מבחינתי זה מופיע ברשימת האבות. תגידו לי בסדר, אבל יש רק 39, אז צריך להוציא אחת אחרת במקור. אין שום בעיה, הגמרא אומרת, זורה בורר ומרקד, היינו זורה, היינו בורר, היינו מרקד. זאת אותה מלאכה. בשלושת המלאכות האלה אנחנו מפרידים סולת מאוכל. אז למה מנו פה שלוש? כי שלושתם היו במשכן והיינו צריכים להגיע ל-39. זה מה שהגמרא אומרת. אז הנה, יש לי עכשיו פתרון. תוציאו אחד מהם, תכניסו במקום זה את חשמל. אבל משום מה, אף אחד מהפוסקים לא עושה את זה.
נוציא רק שתיים, לא שלושתם.
אנחנו עוד בפור.
אחד. נוציא אחד, לא שניים.
למה? אם זה שלוש, אני מוציאה שתיים. אוקיי, בסדר, נוציא אחד, כן.
נוציא אחד, נכניס את חשמל במקום. אז העובדה היא שהפוסקים לא הולכים בדרך הזאת. הביטוי הכי קרוב לדרך המחשבה הזאת מצאתי באיגרוס מוישה, שפניתי אתכן אליו.
בעיקר, נכון?
מה?
בעיקר עושים תולדות.
הבנתי?
בעיקר עושים תולדות כדי להכניס את זה לכף,
למטה. ברגע שאני מאתר לאיזה אב זה דומה, אז זה יחשב תולדה שלו. אני לא, לא, באופן עקרוני אין, אין סיבה לעבור על התולדות. אני עובר על האבות, התולדות הן תולדות כי הן דומות לאב. אז אם חשמל דומה, אם חשמל דומה לאחד האבות, זה תולדה שלו. זה לא משנה לי כרגע אם מצאתי לזה תולדה ספציפית או לא, זה לא חשוב.
כן, אוקיי.
אז פה הוא מדבר על הפעלת שעון שבת, הפעלת דברים דרך שעון שבת. אז תשימו לב, הוא לא עוסק באיסור חשמל בשבת עצמו.
נכון.
הוא עוסק בהפעלת דברים באמצעות שעון שבת. כשההנחה שלו היא שהפעלת חשמל היא ודאי אסורה, בלי להיכנס כרגע לשאלה למה. אלא שהוא מנסה לעקוף את זה על ידי הפעלה בגרמה, דרך שעון שבת. אז הוא אומר, והנה בדבר שעל ידי חשמל, אפשר על ידי מורה שעות, כן שעון, הנעשה לכך, שיעמידנו בערב שבת באופן שיתחיל לבשל למחר ביום השבת, כשעה לפני זמן האכילה, אשר אחיך, נכדי היקר, אהרון ברוך שליט השואל, הנה לעניות דעתי פשוט, כן, זה גיסו של הרב אפופורט, הנה לעניות דעתי פשוט, שאסור להתיר זה. דהרי על ידי מורה שעות כזה, יכולים לעשות כל המלאכות בשבת, ובכל בתי החרושת, פקטוריסט, כן? ואין לך זלזול גדול לשבת מזה, וברור שאם היה זה בזמן התנאים והמוראים היו אוסרים זה, כמו שאסרו אמירה לאקו מטעם זה, מה הוא אומר? פה עולה, המקום היחיד שאני מכיר, שעולה השיקול, אם התנאים והמוראים היו חיים היום, הם היו מכניסים את זה לרשימה. אבל הוא דוחה את זה. לא רק שהוא דוחה את זה, זה לא באמת מה שהוא אומר. כי הוא טוען שהם היו אוסרים את זה, אבל כנראה אוסרים את זה מדרבנן. לא שהם היו מכניסים את זה לרשימת אבות המלאכה, אלא כיוון שזה דבר שראוי לאסור אותו, הם היו מתקנים עליו איסור דרבנן. הוא לא כותב פה את ההצעה שאני אמרתי קודם, שאם חזל היו בונים את רשימה 39 האבות היום, אז חשמל היה אחד מהרשימה. זהו, גם הוא לא מעלה. הוא מתכוון לזה שהם היו אוסרים באיסור דרבנן, ולכן הוא מיד עובר, שכמו שהם אסרו אמירה לאקום, אמירה לאקום זה איסור דרבנן, אמירה לגוי, תעשה לי מלאכה בשבת, זה דבר אסור. הנה את זה גם ברפואה בשבת, מה שדיברנו. אז זה איסור דרבנן, אז ברור שהם היו אוסרים גם את זה, זה לא שונה מאמירה לגוי, אז אני אומר למכשיר חשמלי לעבוד בשבילי, במקום להגיד לגוי. אז לכן הם היו אוסרים את זה מדרבנן. ועדיין, שימו לב, גם זה לא מספיק לאגרוס מוישה. זה שהם היו אוסרים את זה מדרבנן, זה יפה מאוד. אבל תכלס, הם לא אסרו. זה שהיה ראוי לאסור, אז מה? אנחנו לא סנהדרין. כל עוד סנהדרין לא אסרה, הם איסרו. גם אם היה ראוי לאסור. ולכן הוא ממשיך צעד אחד הלאה ואומר, וגם אולי הוא ממילא, בכלל איסור זה, דאסרו אמירה לעקו. עכשיו הוא רוצה לטעון, עכשיו יש לי פטנט פרשני. הוא רוצה להכניס את זה לתוך איסור אמירה לעקו. וזה הרעיון, כל המהלך שהוא הולך פה, בדיוק מדגים את כל ההקדמה שנתתי. שבמוטיבציה הראשונית שלך לאסור זה כי זה פסנישט. לא ייתכן שזה יהיה מותר בשבת. אבל זה כשלעצמו לא מספיק. זה לא מספיק כדי להכניס לאיסור דאורייתא, למרות שלדעתי שם כן היה מקום לעשות את זה, אבל אף פוסק לא עושה את זה. ואפילו לא כדי לקבוע איסור דרבנן, למה? כי גם אם היה ראוי לאסור, אם הייתה סנהדרין היום אולי הייתה אוסרת, אבל אין סנהדרין היום. אז ראוי לאסור, אז מה? אבל כל עוד לא הייתה סנהדרין שקבעה על זה איסור, אין איסור. כל מה שלא נאסר בפועל לא אסור. גם אם היה ראוי לאסור. אפשר להגיד לי, מן הראוי להימנע. הקדוש ברוך הוא ישבח את מי שנמנע, אבל אי אפשר להגיד שמי שלא נמנע עבר איסור. כל עוד לא קבעו על זה איסור, אין איסור. ולכן...
רגע, אני רוצה לשאול על האמירה לגוי. אמירה לגוי קורית בשבת
עצמה. אני רק מגיע לאמירה לגוי עכשיו, שנייה.
לכן
אומר, ולכן אומר האיגרוס מוישה, אין לנו ברירה אלא למצוא סעיף קיים, כשאנחנו נהווה פרשנים ולא מחוקקים. אנחנו לא נייצר חוק חדש, איסור חדש, אלא אנחנו נפרש את האיסור המקורי באופן שהוא יכיל או יתיישם גם על הפעלת מעגל חשמלי בשבת. והטענה שלו, שאמירה לנוכרי יכול לכלול גם את האיסור הזה.
אמירה לנוכרי, גם לפני שבת אסור להגיד לנוכרי, תבוא אליי ותעשה לי כביסה.
לכאורה תלוי בשאלה במחלוקת בראשונים. סתירה ברש"י, יש תלוי למה אמירה לנוכרי אסורה. יש כאלה שאסרו את זה בגלל ודבר דבר. אתה אומר לנוכרי להדליק לך אש, בעצם האמירה על הדלקת אש היא אמירה שלא אומרים אותה בשבת. זה הפסוק בישעיהו שהוזכר קודם. אבל אם זה כך, אז להגיד את זה ביום שישי אין בעיה.
אז בדיוק, כי אז השעון שבת אני מסדרת אותו ביום
שני, שנייה, שנייה. לעומת זאת, יש תפיסות שאומרות, ורש"י בשני מקומות הסתירה בזה. רש"י במקום אחר טוען שאמירה לנוכרי זה מדין שליחות. הנוכרי נחשב כשליח שלי, וכשהוא עושה משהו, זה כאילו שאני עשיתי את זה על ידי שליח. זה נעשה בשליחותי. אם זה, למרות שאין שליחות לנוכרי, אבל לחומרא מדרבנן יש שליחות גם לנוכרי. גם בהקשרים אחרים אגב, לא רק בשבת. ואם זה כך, אז ברור שגם להגיד לו ביום שישי לעשות את זה, יעשו. וכשהוא יעשה את זה בשבת, הוא עושה את זה בשליחותי, זה כאילו שאני עצמי עשיתי את זה. להלכה מקובל לפסוק שאסור גם ביום שישי להגיד.
גם הרמב"ם עושה את זה כדי שזה לא יהיה קל בעינינו.
כן, אני אומר, זה שתי אפשרויות, יש יותר.
אז רגע, גם כלי יכול להיות שליח?
לא הבנתי.
גם כלי יכול להיות שליח?
מעיקר הדין שליחות יש רק ביהודי ליהודי. לא יהודי לגוי ולא גוי ליהודי. אבל מדרבנן תקנו שיש שליחות לנוכרי לחומרא. אם אתה ממנה נוכרי בתור שליח, ובזה אתה מנסה לעקוף איסור, לא תצליח, יש פה איסור דרבנן.
לא, אז אני שאלתי אם גם כלי, כמו שעון שבת...
זה מה שאומר פה האיגרוס מוישה. אני חוזר עכשיו, זה אמירה לנוכרי בן אדם. עכשיו אומר האיגרוס מוישה, וגם אולי הוא ממילא בכלל איסור זה, דאסרו אמירה לעקום. דאסרו כל מלאכה הנעשית בשביל ישראל מצד אמירת הישראל, וכל שכן מצד מעשי הישראל. הרי מה הבעיה? הבעיה היא לא שהנוכרי פועל, אלא שאני אמרתי לו, ומכוח אמירתי נעשתה הפעולה הזאת. אז אומר האיגרוס מוישה, אז אם אמירה מספיקה כדי לייחס את המעשה אליי, אז פעולה ודאי מספיקה כדי לייחס את המעשה אליי. הפעלת מעגל חשמלי זאת פעולה. יותר טוב מאשר אמירה. לכן הוא אומר, בעצם יש מקום לכלול את זה באיסור אמירה לנוכרי. ואז הוא דן שמה, זה לא דומה לזה, לא דומה לזה, לא חשוב לי. ממש חשוב לי, זה רק העיקרון. זאת אומרת, העיקרון הוא בעצם, אנחנו רואים פה את כל המהלך, לכן הבאתי אותו, למרות שעוד פעם, הוא לא עוסק בחשמל בשבת, אלא בשעון שבת, אבל רואים פה את כל ההתלבטות הזאת, שמצד אחד הוא מחפש מקור, תאורייתא אין. נקודת המוצא שלו היא שצריך לאסור, אבל נקודת המוצא שצריך לאסור היא לא מספיקה כשלעצמה כדי לאסור. ואז הוא עובר לדרבנן, גם בדרבנן, גם אם ראוי לאסור, זה עוד לא אסור. ואז הוא עושה איזו פרשנות על איסור דרבנן קיים של אמירה לנוכרי. זה בעצם המהלך שעושים, פוסקים, כשהם באים ליישם או לחדש איסור על מציאות שנולדה עכשיו, זמן הזה, שלא הייתה כבר זמנים קדמונים.
עוד הרב?
כן.
הבנו שזה בעצם, הוא עושה את זה בדבר מסוים, להכנת אוכל, סתם להדליק אור, כנראה, איך שהבנתי, לא עושה.
למה? מה פתאום?
הוא כתב שם, שבן אדם מניח את ה...
לא, זה שמניח את הגדרה זה רק דוגמה, שדרכה הוא מנסה לדון, האם יהיה איסור, האם יהיה איסור בהפעלת מעגל חשמלי, אבל זה לא קשור דווקא לאוכל, כל דבר.
בסדר.
אז זה לגבי האיגרוס מוישה והדוגמה שלו. כמו שאמרתי קודם, האפשרות שאני העליתי לבנות רשימה חדשה של איסורי דאורייתא, לפי המערם הזה שראינו שם בבבא קמא, זה לא עולה אצל אף פוסק שאני מכיר לפחות. וזו נקודה מאוד מעניינת, למה לא? אז פה יש כל מיני אפולוגטיקות שהתפתחו, בין היתר מצטטים את החזון איש עם איזה עיקרון מוזר שהוא המציא, שהוא אומר ששינויי מציאות שקורים בזמן הזה, הם לא רלוונטיים, המציאות החשובה היא המציאות שקרתה בזמן חז"ל. הוא מביא את המדרש על זה ששת אלפים העולם, ששת אלפים שנה העולם קיים, 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח. והוא אומר שהמציאות הקובעת היא ב-2000 שנות תורה. שזה בעצם, נגיד, מ-2000 לבריאה עד 4000 לבריאה, זה בערך מסתיים בתקופת חז"ל, פחות או יותר. מאיפה הוא ממציא את הדבר הזה? אין לזה שום מקור, זאת המצאה באלמה. אני מניח שהוא עשה את זה כדי להשתיק כל מיני קולות שמנסות לעשות שינויים, מנסים לעשות שינויים בהלכה. הוא היה מוטרד מזה, אז הוא הנפיץ איזושהי סברה כזאת, אבל אני, קשה לי להאמין שהוא עצמו האמין בה. בכל אופן, מתברר שכולם, הוא הצליח. ומתברר שכולם מצטטים את האמירה הזאת, וזה מהווה בלם רציני בפני ניסיונות לשנות, אגב, במקרה הזה אני מתכוון לשינויים לחומרה, לא לכולה. אבל לחדש איסור על חשמל, שינוי לחומרה, לא לכולה. ולחזון איש, ברגע שהוא אומר שהמציאות של היום לא משנה, לגבי טרפות למשל, יש טרפות שאנחנו יכולים לטפל בהן, הן לא עומדות למות תוך 12 חודש. אז בעצם לשנות את רשימת הטרפות, הוא אומר לא, המציאות בזמן חז"ל היא המציאות הקובעת. וכן הלאה. אז יש כל מיני תירוצים כאלה ואחרים שמנסים כאילו לעצור את השינויים שהם שינויים מהותיים בהלכה. ולכן כל מה שפוסקים עושים זה פרשנויות להלכות קיימות. אף פעם לא לייצר הלכות חדשות. אבל צריך לשים לב טוב שגם מה שאני מציע, שאני עוד פעם אף פוסק לא עושה את זה, הוא לא באמת לייצר הלכה חדשה במובן של לחוקק. הרי כתוב בתורה לא תעשה כל מלאכה. רשימה 39, אבות מלאכה זאת פרשנות לציווי בתורה, לא תעשה כל מלאכה. זאת פרשנות, זה לא חקיקה. אז אני אומר, כיוון שהגמרא אומרת שהפרשנות היא שיש 39 אבות, ואני צריך לבחור את האבות החשובים, מה שאני עושה, אני בוחר את האבות החשובים. זה אקט פרשני, זה לא אקט חקיקתי. לכן ברמה העקרונית, אין מניעה לעשות צעד הלכתי כזה, או פרשנות הלכתית כזאת. זה לא מצב שבו אני, כמי שלא סנהדרין, מחוקק. אני לא יכול לחוקק. אבל זה לא צעד של חקיקה, זה צעד של פרשנות. לכן צריך לשים לב טוב שגם ההצעה החריגה הזאת שאני הצעתי, היא עדיין בתוך התחום הלגיטימי. זה לא שאני עכשיו מחוקק חוק חדש. אוקיי, נעבור הלאה. אז בוויקיפדיה ראיתם...
מה? ברבות השנים, ועם חלוף הדורות, הפרשנות הזאת קיבלה מעמד של חקיקה.
לא, למה?
לא.
למה? פרשנות, ואם המציאות משתנה, אז פרשנות אחרת. כתוב, אין אדם פורע תוך זמנו, זה תמיד הדוגמה שאני מביא, אבל יש מיליון דוגמאות. אין אדם פורע תוך זמנו, נגיד שהיום אנשים כן יפרעו הלוואות בתוך הזמן. אז בגלל שכתוב בגמרא, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, אני אפסוק את הדין לפי החזקה שבגמרא?
זאת חזקה להתנהגות בני אדם, דיברנו על זה בעבר.
מה זה משנה? התנהגות בני אדם זה מציאות. מה זה משנה? גם מלאכה חשובה זה מציאות. מה זאת מלאכה חשובה ומה לא? זה גם כן. התנהגות של הטבע, לא של בני אדם. התנהגות של הטבע השתנתה, אז מה? מה זה משנה? אני לא רואה הבדל. טוב, בכל אופן, ברור שיש איזו רתיעה בעקבות הרפורמה וכולי, אבל אני אומר, הרתיעה הזאת היא לא באמת משקפת משהו אמיתי. זאת מדיניות. זה לא שיקול הלכתי טהור. אני גם לא מקבל אותו, אני לא חושב שהוא לגיטימי.
זה יכול להיות סייד ל...
כן, אבל אף אחד לא יכול לקבוע סייג כזה, זה בדיוק הנקודה. גם הסייג הזה הוא חקיקה. אני לא מקבל גם את החקיקה הזאת. אף אחד היום לא יכול לחוקק חקיקות. גם לא חקיקות מסייגות. אם האמת היא שחשמל אסור בגלל מלאכת בונה, נגיד, או מלאכה בפני עצמה, לא משנה מה, אז זאת האמת. מה, אתה עושה לי סייגים בשביל הרפורמים, אז אני אדליק חשמל בשבת למרות שהוא אסור? מה, אתה סנהדרין? איך אתה קובע דבר כזה? גם הקביעה הזאת היא חקיקה. אם אי אפשר לעשות חקיקות, אז גם את זה אי אפשר לעשות. אוקיי, אני רוצה לעבור לתוך הדברים, כי אנחנו באמת עבר הרבה זמן. בוויקיפדיה נזכרות השיטות השונות לגבי איסור חשמל בשבת. אני רוצה לעסוק בעיקריות שבהן. אחד זה מבעיר, השני זה בונה, מכה בפטיש ומוליד זרם. מוליד זרם זה דרבנן, מבעיר, בונה ומכה בפטיש, זה אבות מלאכה מדאורייתא. אלה השיטות העיקריות, השאר זה אנקדוטות. עכשיו, בכל שיטה כזאת, כמובן, צריך לבדוק את גדרי המלאכה, לבדוק האם חשמל נכנס לתוך גדרי המלאכה או לא.
מה זה מדרבנן? סליחה, פספסתי.
הבנתי.
מה זה מדרבנן?
מוליד, מוליד זרם. זה לא אחד מאבות מלאכה, מוליד זה איסור דרבנן.
תולדה שלי.
ולעומת זאת, מבעיר, מקים הפטיש, בונה, זה ברשימת אבות המלאכה, זה דאורייתא. ובכל אחד, בכל אפשרות כזאת, צריך לבדוק את גדרי המלאכה עצמה, כמו שמופיעים בגמרא, בפוסקים, אחרי זה לראות האם החשמל, לאור ניתוח המציאות של החשמל, זה באמת מתאים לגדרי המלאכה, וצריך כמובן לבדוק את היחס בין מדליק מעגל לבין מחבא מעגל. כי כמו שיש איסור בונה, יש איסור סותר. כמו שיש איסור מדליק או מבעיר, יש איסור מחבא. לכן, לכאורה יש סימטריה. אבל האמת היא שלא בהכרח יש סימטריה. גם אם אני אגיד שהדלקת מעגל זה מבעיר, לא כולם יסכימו שכיבוי מעגל זה מחבא. או שגם מחבא הוא אב מלאכה. למשל, כיבוי צריך בשביל לעשות פחם, מבחינת הלכות כיבוי שבת. וכאן אני לא מחבא בשביל לעשות פחם. וכן הלאה. אז העובדה שיש מלאכה אסימטרית או מלאכה דואלית, לא בהכרח אומרת שיש סימטריה בהגדרות. ואתה יכול להגיד שהמדליק עובר משום בונה, אבל המחבא לא עובר משום סותר. למרות שסותר ובונה זה שני אבות מלאכה. אותו דבר מחבא, מבעיר ומחבא, כנגד מכה בפטיש אין בכלל אנטי מלאכה, אין מלאכה הפוכה למכה בפטיש, וגם במוליד זרם אין אנטי. אין מוליד זרם, לחבות את המעגל, מה זה? זה הורג את הוולד, מה אתה עושה שם? איזה איסור זה? אין איסור כזה.
רגע, לגבי סותר למשל.
לא שומע?
לגבי מלאכת סותר. האם הוא חייב רק כשהוא סותר, או רק כשהוא סותר על מנת לבנות?
בדיוק, זה אותו דבר כמו במחבה על מנת לעשות פחם, גם בסותר, הכלל הוא שצריך להיות סותר על מנת לבנות. כשאתה לא סותר על מנת לבנות, או לא מחבה בשביל פחם, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אמנם הרמב״ם פוסק שחייב, ומלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל לרוב הדעות, וכך פוסקים להלכה, זה איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. לכן, הסימטריה הזאת בין הדלקה לבין כיבוי, גם היא טעונה ברור. אבל עיקר ענייננו, אנחנו ננסה לבחון את הדלקת המעגל. מה זה אומר הדלקת, הפעלת מעגל חשמלי בשבת. אז אני אעשה את הסקירה באופן כרונולוגי. אז במובן הכרונולוגי, זה הולך דרך מוליד, אחרי זה מבעיר, ואחרי זה מכה בפטיש ובונה. אוקיי? מוליד, זה הבית יצחק, זה הראשון. האחרים מגיבים אליו. אומרים, נגיד, רב שלמה זלמן אומר שזה מבעיר, אבל גם אחרים טוענים שזה משום מבעיר. חיים מויזר אומר שיש בזה מבעיר, וגם מוליד, רב חיים מויזר מביא שני הדברים. חיים מויזר גרוז'ינסקי, כן, נפטר לפני השואה. והרב קוק גם מדבר על מבעיר, גם נפטר באותה שנה, נדמה לי, עם רב חיים מויזר. החזוני שומר בונה, בדיוק, ומכה בפטיש זה הרב עוזיאל, שהוא כבר היה הרב הראשי לישראל, זאת אומרת, זה כבר אישים מאוחרים יותר, אוקיי? אז הסדר, הסקירה תהיה בסדר הכרונולוגי. אז אני מתחיל עם מוליד. אז הראשון זה הבית יצחק, ושם זה ממש מה שמשפטנים קוראים אוביטר. אוביטר זה אמירה שמופיעה בפסק הדין, שלא נוגעת באמת לעיקר פסק הדין, אלא אמירה בסוגריים, אמירת הגב של השופט שכותב את פסק הדין. והמעמד של זה בעולם המשפטי, השאלה אם צריך להיות, נגיד אם זה אוביטר של בית המשפט העליון, האם הדבר הזה הוא תקדים מחייב או לא? העיקרון הכללי אומר שלא. זה לא תקדים מחייב לגמרי. יש איזה משקל, אפשר להיעזר בזה, אבל זה לא משהו שאסור לחלוק עליו. בהקשר ההלכתי, בעצם בבית יצחק פה זה ממש אוביטר. ולכן מי שרוצה להסתמך עליו כסמכות, לא יודע עד כמה זה חזק. אבל כמובן, אני לא אכפת לי מהסמכות שלו, אני רוצה לדון האם הוא צודק. ואם הוא צודק, אז מה אכפת לי אם זה אוביטר? אם הוא לא צודק, אז גם אם הוא היה כותב את זה לא בתור אוביטר, לא הייתי מקבל. אז לכן, מה שחשוב זה השאלה היא, האם זה נשמע סביר, לא האם זה אוביטר או לא. ובפנים דיברתי אודות נר אלקטרי, חשמלי, כן? ואזכיר, בדין, אם רשאים לדבר בשבת על ידי מכונה, נקראת טלפון. והנה, תראו שזה קדום, כן? והנה, לפי עניות דעתי, יש איסור בדבר. ושומר נפשו ירחק ממנו. כי מלבד מה שמוכרח למדבר במכונה כזאת, להקות מקודם בפעמון את ירצה לדבר, וזה איסור משום משמיע קול, כן, לנגן בשבת, המצלצל, מחייג לחבר שלך. הנה, עכשיו בדיוק מישהו מחייג אליי.
תגיד לו שזה
אוביטר. אז יש איסור עוד, אומר, אני ממשיך לקרוא, יש איסור עוד, משום דה על ידי סגירת זרם האלקטרי, נולד כוח אלקטרי, וזה אסור בשבת. וכמו בסחופה השראי, השיראי בעצם, אמרינם בביצה כף ג' דה אסור משום דמוליד ריחה, דה אסור לעשות אלקטרי שפרבינדום, כן, זה קשר או חיבור חשמלי בשבת. ומהי טעמה, כן, מאותו טעם, לדעתי, יש לאסור לעשות זדה וסר, אין סודה, מי סודה. וואו. גם שם מוליד הרכבה כימית, חמי שפר בינדו. מה זאת אומרת?
יש הבדל בין תרכובת לתערובת.
בסדר, זה כבר חילוקים, אבל מה הוא בעצם טוען? הוא בעצם טוען כמו שאיסור לשים ריח בבגד, כך יש איסור לשים בועות במים, שזה סודה, וכך יש איסור לשים זרם בחוטים.
נראה לי שכאילו זרם בחוטים זה יותר חזק ממוליד ריח.
אוקיי, אז זה כבר לאבא, אנחנו רק התחלנו לגעת בזה, אין טעם עוד להתחיל עם ביקורות. קודם כל נראה מה הוא אומר. אותו דבר, רב חיים מויזר מביא, בהקשר הזה מעניין, הוא מביא את שתי...
רגע, זה הלכה מוסכמת לכולם שאסור לעשות סודה בשבת?
לא, ממש לא.
לא, לא.
ממש לא. מה עם קפה בשבת או תה?
בסדר, זה שאני שואלת.
בהחלט לא מוזכר.
לא, נותן צידוק לזה אחר כך.
בכל אופן, ועל דבר השאלה, על דבר הדלקה וכיבוי האלקטרי בשבת ויום טוב, הדבר פשוט שחייב משום מבעיר ומחבא. פשוט לא. חייב הכוונה דאורייתא. משום מבעיר ומחבא. זאת אומרת, גם ההבערה זה ההבערה, וגם הכיבוי הוא כיבוי, זה פלא פלאים. לגבי כיבוי להגיס לדאורייתא, זה הדבר הכי רחוק מפשוט שאני יכול לעלות בדעתי. לגבי ההבערה וההדלקה, זה אולי. וגם להדליק ביום טוב אבי מוליד, זה על ידי הרכבת הכוחות מוליד כוח. אוקיי? אז זה רב חיים מויזר. אבל יש לזה ביקורות, כן, אני מביא את זה מתוך הסקירה ששלחתי אתכם לקרוא, אין בכלל מוכן מוליד, לפי שעיקר כוח השורף של האלקטרי, כבר מוכן ועומד שם בבית המכונה הגדולה. כן, בתחנת הכוח. בתחנת הכוח בעצם החשמל קיים, מה שאני עושה בחוטים, אני רק מזרים אותו אליי. אז בעצם אני לא יוצר שום דבר, אם זה מזכיר לכם את הסוגיה שם, ממולא לדס. מי שממולא לדס, אז הוא בעצם מוציא ריח שכבר קיים, מוציא אותו החוצה. אני חושב שהביקורת הזאת רומזת לאמירה הזאת בסוגיה שם בביצה.
אבל בחשמל, אתה שורף את החוט החשמלי שבמנורה שלך. אז אפילו אם היית מוכן
בחברת חמש. אבל תשימי לב, הוא מדבר על האיסור מוליד בחשמל, לא על האיסור מבעיר. זה בדיוק הנקודה. אבל לגבי מבעיר בהחלט יכול להיות, אבל איסור מוליד אין בחשמל. כי כוח השורף של האלקטרי, שמחמתו אתה רוצה לאסור מצד מבעיר, הוא כבר מוכן ועומד בבית המכונה הגדולה, לכן מוליד אין כאן.
כן, הוא כבר נולד קודם.
מה? כן, בדיוק. הוא כבר
נולד קודם.
בסדר? וכן הלאה, יש עוד פוסקים שאומרים את זה. כמובן, המקור לדין הזה, הוא הסוגיה בביצה שהפניתי אתכן. אגב, עד איפה הגעתן ב... בעדף?
עד הרמב״ם ומגיד משנה.
אוקיי, אחרות?
רגע, אני בודקת.
והשולחן ערוך והטור ו...
אתה פוסקים, הפוסקים שבעקבות הסוגיה, פחות או יותר, רמב״ם.
הגענו רגע, עד לשבע, אבל סעיף ה', סעיף אחרון.
אתה עדיין בתחום המוליד, בקיצור.
כן.
ולכן עדיין
כן.
בתחום
לא
המוליד.
לא עברנו לבב.
אז אם ככה אנחנו מסונכנים, בסדר.
עוד לא הגענו לשמונה.
אז אני רוצה רק להציץ בסוגיה שם, ככה נעשה את זה מהר, כי ראיתם אותה כבר. אז המשנה אומרת כך, זה בעצם, אחרי שבמשניות הקודמות מובאות חומרות שונות של רבן גמליאל, המשנה פה מביאה שלוש קולות שלו. אף הוא אמר שלושה דברים להקל, מכבדים בית המיטות, ומניחים את המוגמר ביום טוב, ועושים גדי מקולס בלילי פסחים. וחכמים אוסרים, תשימו לב, קודם כל יש מחלוקת בין רבן גמליאל לחכמים, ופשטות הלכה כמו חכמים, שאוסרים. אבל, מה המחלוקת? המחלוקת היא האם להניח את המוגמר, כן, לעשות אשן מהלבונה, מהבשמים, ביום טוב. אז זה כבר רמז מסוים, למה? כי נראה מפה שגם מי שמתיר, מבין שיש בזה איסור באופן עקרוני. רק ביום טוב, כי זה אוכל נפש או משהו כזה, אז יתירו. וחכמים אוסרים אפילו ביום טוב. אבל בשבת למשל, זה כנראה יהיה אסור לכל הדעות. או ביום טוב, כשאתה לא עושה את זה לצורך שהוא מוגדר כאוכל נפש, אז גם רבן גמליאל יאסור. זאת אומרת, אין פה ויכוח על עצם האיסור לעשות מוגמר. זה ודאי אסור. כל השאלה אם יתירו את האיסור הזה לצורך אוכל נפש ביום טוב. בסדר, זו נקודה חשובה, כי כשקוראים את המשנה, אז הרבה פעמים יש איזו נטייה להגיד, טוב, יש פה מחלוקת תנאים, אם זה אסור או מותר, טעות, אין מחלוקת, לכולם זה אסור, יש מחלוקת, האם מתירים את זה ביום טוב, בגלל מלאכת אוכל נפש, ובשבת כולם יאסרו, או ביום טוב, כשזה לא לאוכל נפש, גם כולם יאסרו, ולהלכה, אפילו ביום טוב, לצורך אוכל נפש זה אסור, כי פוסקים כמו חכמים נגד רבן גמליאל. מה האיסור בזה? לא כתוב. מה היסוד האיסור? למה באמת עושים את זה? אז את זה לא כתבו פה. הגמרא שם אומרת ככה, אמר רב אסי מחלוקת לגמר, אבל להריח דברי הכל מותר. זאת אומרת, אפשר לשים את הלבונה על הגחלים, אם אנחנו רוצים לגמר בזה, לגמר בזה נגיד איזשהו בגד או משהו כזה. אבל אם אתה עושה את זה בשביל להריח את הריח שיוצא מהעשן, זה מותר לכל הדעות, גם רבן גמליאל מודה שזה מותר. למה? כי זה אוכל נפש, להריח זה אוכל נפש, לגמר בגדים, זה אולי לא נחשב אוכל נפש, זה לא שווה לכל נפש. היתר של מלאכת אוכל נפש נאמר רק בצרכים ששווים לכל נפש. אבל לגמר בגדים זה פינוק של עשירים, זה לא צורך כללי, לכן דבר כזה לא התיר.
רגע, זה לא אומר שאני שלא יכול להרשות לעצמו, זה לא צורך נפש שלו, רק הוא לא יכול להרשות לעצמו.
נכון, אז זה המחלוקת, לכן חכמים אומרים, לכן מי שאומר זה מותר, אז אומר זה מותר. חכמים עושים, רבן גמליאל אומר זה מותר, גם לגבי לגמר. זה בדיוק המחלוקת שלהם. האם כשאני לא עושה זה בגלל שאין לו כסף, זה נחשב שזה לא שווה בכל, לא צריך ששווה בכל, או לא? זה בדיוק הוויכוח, אבל זה לענייננו לא חשוב. אומרת הגמרא, מיתה ואין מכבדים בית המיתות וכולי, בקיצור, בסופו של דבר, יש קושייה, מגיעים למסקנה, אלא אי איתמר, אחי איתמר, אמר אבסי, מחלוקת להריח, אבל לגמר אסור, הפוך, לא הפוך, אלא הזזה, זאת אומרת, לגמר לכל הדעות אסור, כי זה ודאי לא אוכל נפש, להריח זה מחלוקת אם זה אוכל נפש או לא, בסדר? ועדיין כמובן אין לנו רמז בשאלה מה זה אותו איסור שדנים עליו אם הוא הותר לצורך אוכל נפש או לא. אין פה רמז לזה שיש איזשהו איסור על מוליד ריח או איזה איסור זה, באיזה איסור מדובר. עכשיו הגמרא מעלה איבאיה לגבי גימור של פירות. איבאיה לאו, מה הוא לעשן? הסבירה שהיא כמובן לעשן פירות. רב ירמיה בר אבא אמר רב אסור ושמואל אמר מותר. אבונה אמר אסור מפני שמחבא, הנה הגילול. עכשיו אנחנו כבר מבינים על איזה איסור מדובר כאן. מה לי, רב נחמן, ונעים אמר מפני שמבעיר, אמר לי, תחילתו מחבא וסופו מבעיר. מדובר פה באיסור של מחבא ומבעיר, כשאתה שם את הלבונה על הגחלים, בעצם זה נוזל קצת, אז זה מחבא קצת את הגחלים, אז זה איסור מחבא. אחרי זה אתה מבעיר את הלבונה ואתה מוציא ממנה אשן, אז אתה גם מבעיר. אומר רב נחמן, נכון, זה בעצם, הוא אומר, סליחה, מירמיה, באמת נכון, יש פה גם מחבא וגם מבעיר. מתחיל במחבא וממשיך במבעיר. אבל לענייננו, שימו לב, בינתיים אין רמז להולדת ריח. כל הדיון בגמרא זה רק על איסור מחבא ומבעיר. אף אחד לא דיבר פה על איסור הולדת ריח. עד כאן. עכשיו הגמרא ממשיכה. אמר רב יהודה, על גבי גחלת אסור, על גבי חרס מותר. למה על גבי חרס מותר? כי לגבי חרס אתה לא מחבא ולא מבעיר. אתה לא מחבא כי החרס לא בוער, הוא חרס לוהט, אבל הוא לא גחלים שאתה מחבא את האש בהם. וזה גם לא מבעיר את הלבונה, הראשונים מסבירים, כי זה שינוי. לא חשוב, אין פה איסור מחבא ואין פה איסור מבעיר, אז לכן כל הדיון שנאמר למעלה הוא רק על גחלת. אבל על חרס לכל הדעות מותר. ועכשיו החידוש הגדול. ורבא אמר, על גבי חרס נמי אסור משום דקמוליד ריחה. אז פה עכשיו נכנס לראשונה בסוגיה, האיסור המחודש הזה של להוליד ריח. שמה? שעל גבי חרס גם אסור לשים את זה, למה? כי נכון שאין פה מחבא ואין פה מבעיר, אבל אל תשכחו, יש פה עוד איסור דרבנן, מחבא ומבעיר זה דאורייתא, יש פה עוד איסור דרבנן, איסור של מוליד ריח. זה חדש. עכשיו צריך לבדוק מחדש את כל המהלך, ולהבין שבכל מקום שאסרו והתירו, אז דיברו לא רק על מחבא ומבעיר, אלא גם על איסור של הולדת ריח. ומי שיתיר, יתיר גם אותו, מי שעשר, עשר גם אותו.
אבל בוא נגיד שהריח הוא כמו חברת החשמל, שהוא כבר עצור בכוח בלבונה או במה ש...
נגיע לזה עוד מעט, בגמרא עצמה אפילו יש לזה איזשהו רמז, נדבר על זה. אומרת הגמרא, רבא ורב יוסף דאמרי תוויו, סחופי קסה עשירה אי, ביום התווה אסור. כן, אסור להעביר כוס, כוס עם בסמים, אשן של בסמים בתוכה, על עשיראים שזה בגדי משי, ביום טוב, למה? מה היא טעמה? משום דקמוליד ריחה, כי הוא מוליד ריח, הוא יוצא ריח בבגד. אומרת הגמרא, ומה ישנה? לא שומע?
הוא יוצא הבגד מפיץ ריח.
נכון. ומה ישנה ממוללו ומריח בו, וקוטמו ומריח בו, יחדס ממולל אותו ועושה ריח, או קוטם אותו ומריח אותו, שזה הגמרא מניחה שמותר, הרי אם אסור הולדת ריח, אז מחבב ומביא ריח, לא שייך. גם בסחופי קסה עשירה, היא לא שייך מחבא ומבעיר, נכון? שם זה רק הולדת ריח. לגבי להניח על חרס, או על גחלים, אתה יכול לדבר איתי אולי על מחבב ומבעיר גם, וגם על הולדת ריח. על חרס כנראה לא, רק הולדת ריח, וכמובן העברת כוס על השיריים, או ההדס, זה רק הולדת ריח, זה לא קשור למחבב ומבעיר. אז אומרת הגמרא, למה איתיעו למולל הדס או לכתום הדס? אומרת הגמרא, התמריך מי היית? ואוסופי הוא דקמו ספריך, אך האולודי הוא דקמו לדריך. שם הוא רק מוסיף על ריח קיים, פה הוא מוליד ריח חדש. עכשיו זה בעצמו דבר מוזר, כי בקוס הזאת, כשאתה שם את זה על הבגדים, אתה לא מוליד את הריח, הריח נמצא בתוך הקוס, אתה רק מעביר אותו לבגדים.
אבל עד עכשיו לא היה לך בגד מריח, עכשיו הולדת את הבגד המריח.
זאת אומרת, לא הולדתי את הריח, אלא הולדתי את הבגד המבוסם.
זה רעש
שישית. אוקיי? הולדת הריח כשלעצמה הרי לא הייתה פה, כי הריח היה בתוך הכוס. רק הוצאתי אותו החוצה, זה דומה להדס. מה שכן נולד פה, זה בגד מבוסם. קודם לא היה בגד מבוסם, ועכשיו הבגד הוא מבוסם, זה בגד מסוג אחר. נולד פה בגד עם ריח.
כלי חדש? יצרתי כלי חדש?
משהו כזה. ובהדס שאני ממולל אותו, מה שיצרתי זה ריח שאף באוויר. אז זה אומר, הוא לא מבשם משהו שהוא נטפל אליו, כן? עכשיו, על זה אומרת הגמרא, כיוון שהריח כבר היה קיים, ואתה רק הגברת אותו, הוצאת אותו החוצה, אז זה לא, לא חברת חשמל. מכאן הוא לקח את הרעיון שלו, של החברת חשמל, המבקר שהזכרתי קודם. הוא מרומז לגמרא הזאת. עכשיו, רבא אמר, על גבי גחלת נמי מותר, מידי דעה והביסרה הגומרי, הרי מותר להניח בשר על הפחמים, למרות שהוא יוצא ריח.
ביום טוב. ביום טוב.
כן. למה? בגלל שזה מותר לצורך אוכל נפש. אז אם זה ככה, מותר גם להניח לבונה על הגחלים. אז עוד פעם, יש פה ויכוחים, דרש רבי מבי קטיל, הפיתחא דמרש גלותא, כתורא שרעי, השאלה היא מה זה נקרא כתורא, בסופו של דבר, המסקנה היא שכתורא זה ריח, ומותר לשים את זה על גחלים, כמו הביסרא דגומרי, בגלל אוכל נפש. לכאורה לענייננו מה יוצא מכאן, אם אני רוצה לסכם את הדינים שיוצאים מכאן, שבעצם יש איסור מוליד ריח, אלא שבמקום שזה נוגע לאוכל נפש, יתירו. אבל זה לא שאין איסור מוליד ריח, יש איסור מוליד ריח. ולכן מסקנת הגמרא לכאורה, כפי שאנחנו קוראים אותה בפשוטה, זה שלמסקנתה יש איסור מוליד ריח, או לפחות, למעלה יש מחלוקת המוראים בעניין הזה, השאלה אם על חרס מותר או אסור, מי שאומר שעל חרס מותר, אז הוא אומר שכל הבעיה זה רק מוליד ומחבא, ואין בעיה של מוליד ריח, נכון? מי שאומר שגם על חרס אסור, אז הוא אומר בגלל שזה מוליד ריח.
אבל צריך להגיד, שאם אני אשים רק מחתה עם קטורת וגחלים, ואין בעיה של מוליד ריח. רק אם זה יספק במשהו שישמר, הריח לזמן ממושך.
אם אני שם את זה על הגחלים, זה מוליד את הריח, ולא רק מעביר אותו שהריח היה קיים, אז יכול להיות שיהיה איסור גם בעצם הולדת הריח.
אבל אם הלבנה מריחה בלבך, היא גם לפני ש...
אם זה משהו שהריח קיים בו, והגחלים רק מוציאים אותו החוצה, אז לכאורה זה דומה להדס. אוקיי?
אבל
לכאורה
מהגמרא אני יכולה להוכיח ש... מוליד ריח זה לא יצירת הריח, אלא זה דווקא שזה פוגע בבית.
זה מה שעוד טוען הרב פרופסור לוי, פרופסור לב, סליחה. הממשיך שלו זה פרופסור יהודה לוי. בכל אופן, אז זה מה שהוא טוען, אני לא מסכים איתו. אני אגיד לכם למה אני לא מסכים איתו. בגלל שלגבי הדס, נחזור רגע לגמרא לגבי הדס. ותראו עכשיו שחוסר ההסכמה הזאת, חוסר ההסכמה הזאת, עוד פעם, יש לזה השלכות מאוד אקטואליות ומשמעותיות להלכה. לכן זו נקודה שיכולה להיות...
כי לגבי ההדס, אם היינו אומרים שנוצר ריח, זה היה אסור. הם עשו את זה, הם עשו בגלל שהוסיפו. אבל אם לא הייתי מוסיפה, אז זה היה אסור.
בדיוק ככה. לכאורה פשט הגמרא, הגמרא מדמה את זה להדס. ומה היא עונה? היא לא אומרת, טוב, מה אתה רוצה? בהדס אתה לא יוצר בגד מבוסם, אלא אתה יוצר את הריח עצמו. הגמרא לא אומרת את זה, הגמרא אומרת שבהדס אתה רק מוסיף ריח על ריח קיים, ולכן אין איסור. משמע שאם היה הדס ללא ריח, והמישוש שלו היה מוציא את הריח, היה יוצר ריח יש מאיים, במצב כזה היה איסור גם על זה, בתור מוליד ריח. לכן לכאורה בגמרא נראה לא כמו שלומד פרופסור לב. אני חושב שיש שני איסורים. איסור אחד זה הולדת ריח. והולדת הריח אסור מצד עצמו. נכון ששם אם אתה רק מוסיף לעוצמה של הריח, אבל הריח היה קיים, אז אין איסור. זה איסור אחד. האיסור השני זה הצמדת ריח לבגד או לפרי או למה שלא, ביסום של דבר אחר. ביסום של דבר אחר אסור בגלל שאתה, לא בגלל הריח שאותו יצרת, כי לא יצרת, אתה רק יצרת את הריח, אלא בגלל הבגד המבוסם או הפרי המבוסם שאותו יצרת. זאת היצירה החדשה.
אהב לפרי מותר, כי זה משום אוכל נפש.
אני אומר, ברמה העקרונית יש איסור. עכשיו יש דיון, האם זה אוכל נפש, ואז יכול להיות שיתירו, בסדר. זה לא מעניין אותי יותר אוכל נפש. אותי מעניין האם באופן עקרוני מוגדר איסור כזה. אחרי זה צריך לדון, יכול להיות שיש איסור, אבל ביום טוב זה יהיה מותר, כי יתירו לצורך אוכל נפש. אבל בשבת מה יהיה? מבחינתי מה שחשוב זה הדיון על עצם קיומו של האיסור. היתר מחמת אוכל נפש הוא לא חשוב לדיון. אז לכן לדעתי המסקנה שונה מהמסקנה שכותב פרופסור לב. אחד משפט בגמרא משתמע לא ככה.
אבל בגמרא לא למדו שני איסורים.
לא שומע?
בגמרא לא למדו שני איסורים.
למה?
כן,
למדו. מה זה שני איסורים? אותו איסור. אתה מוליד. אתה יכול להוליד בשתי צורות. פעם אחת אם אתה מוליד את הריח עצמו, ופעם שנייה כאשר אתה מדביק ריח לדבר שאתה מבשם אותו. בשני המקרים אתה הולדת משהו חדש. שניים איסור מוליד, זה לא שני איסורים. אבל זה שני הולדות, שתי הולדות שונות שיש בהם איסור. וקצת מזכיר, עכשיו אני סתם נזכר פתאום באסוציאציה, הרמב״ם כותב בהלכות שבת, שכאשר מישהו מכין צבע, הוא עובר משום איסור צובע. אתה מערבב את הסממנים במים ויוצר צבע. ובמשכן לקחו צבע וצבעו איתו בדין. אוקיי? זה היה הצובע. הרמב״ם כותב שזה ודאי צביעה, אבל חוץ מזה גם הכנת הצבע, גם זה עובר משום צובע. אז שואל הרייבד, מה הקשר בכלל? מה, אז הוא צובע את המים? אין צובע, מדאורייתא ודאי, אין צובע במים. אני טוען שמה שהרמב״ם אומר, שהכנת הצבע היא בעצמה מלאכת צובע, לא צביעת המים, ליצירת הצבע. במובן הזה זה מאוד דומה למה שאנחנו רואים כאן. יצירת הריח זה מלאכה או לא מלאכה, זה איסור מוליד ריח, וגם השימוש בו כדי לצבוע במרכאות, כן, לבשם את הבגד, גם הוא בעצם אותו איסור. רואים את היחס בין שני אלה, הוא ממש כמו היחס בין הכנת צבע, לבין שימוש בו לצבוע משהו אחר.
הרב, לגבי צבע, הרי מאותו חומר הכינו גם את הארגמן וגם את התכלת, רק בתהליך כימי אחר.
לא, לא.
כן, מאותו חומר של החילזון.
חילזונות שונים אבל.
אותו החומר של החילזון, הכינו...
תתווכחי, בסדר.
הכינו גם ארגמן, והכינו גם תכלת, אבל פשוט זה היה תהליכים כימיים שונים.
א', זה שני חילזונות שונים.
זה שני חילזונות
שונים. בבית, מה זה משנה? מה זה משנה? זה שני תהליכים כימיים שונים, אז מה? לכן מה?
יש פה ממש... הצבע עצמו לא ירבוב במים.
לא, לא משנה, אבל למה זה משנה את השני תהליכים כימיים שונים?
שמש אחד לא בא שמש, זה הכל. זה חילזון אחד, רק...
זה לא חילזון, זה לא
חילזון. אבל זה אותו התהליך בדיוק.
זה רק על ידי או השמש משנה...
אין, חשיפה לשמש הופכת את התכנת להרגמה.
עד כמה שאני קראתי זה שני תהליכים, אבל מה זה משנה? הדיון הזה לא נוגע אלינו בשום צורה.
זה לא שיעת המים, אלא שפשוט מהחילזון הזה, מהחומר גלם, אפשר להכין...
שריית הסממנים במים נקראת מלאכת צובע. זה, לא, זה היה במשכן. שריה של סממנים במים, אין, זה מפורש בגמרא, לא צריך פה להתפלפל על חזרה. טוב, אז זה הגמרא. אז לכן אני אומר, בסופו של דבר, הוא מביא את רשי.
את רשי.
רשי אומר, רגע, רשי אומר, וכמוליד ריחה, שנכנס בחרס שלא היה בורח, ואסור מדרבנן. שהמוליד דבר חדש, קרוב הוא לעושה מלאכה חדשה. מכאן למד פרופסור לב, שבעצם אין איסור להוליד את הריח, אלא רק לבשם משהו קיים. לא נכון, כמובן. זאת אומרת, מה שרשי אומר, הוא רק בא להסביר, למה כשאתה מבשם בגד, זה לא דומה למולל הדס. אז הוא אומר, כשאתה מבשם בגד, אז נוצר פה משהו חדש יש מאין, זה לא רק תוספת לריח. מה זה המשהו החדש? לא הריח, אלא הבגד המבוסם. אז זה לא אומר שהולדת ריח יש מאין היא לא איסור, להפך. מה כתוב שכן? רש"י פה רק בא להסביר למה כאשר אתה מבשם בגד, למרות שפה לא הולד את הריח יש מאין, בכל זאת זה איסור. זה אומר, כיוון שהבגד נולד יש מאין, הבגד המבוסם. אוקיי? ולכן הדיוק שלו לא נכון. מה הרעיון, הרעיון מאחורי זה? מה?
לדעתי הריח הוא לא יש מאין. הוא היה, הריח הוא לא יש מאין. הוא היה תמיד.
כל המלאכות זה לא יש מאין.
לא היה ריח. לא היה ריח.
אבל הוא היה תמון בחלקי הצמח.
הוא תמון, אבל לא היה בו ריח. אם לא היה ריח, זה שזה תמון זה לא מעניין. תמון, אבל אני מייצר אותו החוצה, אז ייצרתי ריח. אם היה פה ריח קודם ויצרתי ריח, זה איסור מוליד ריח.
אבל אני אומרת שאתה לא מייצר אותו, אתה חושף אותו.
זה, לא, אני לא חושף אותו, אני מייצר אותו. קודם לא הרחתי ועכשיו הרחתי. אין, זה לא היה קיים, זה תהליך שאני מייצר את הריח. זה, ברור שבאופן פוטנציאלי הריח הזה קיים בדברים, אחרת לא יכולתי לייצר אותם. כשאני ממולל שולחן לא יוצא ממנו ריח. כשאני ממולל הדס יוצא ממנו ריח. אבל הנקודה היא לא בגלל הריח שהיה תמון בתוך ההדס, אלא בשביל כשמריחים הדס יש לו ריח גם בלי למולל. וכשאני ממולל זה מתחזק. אבל עצם ההוצאה, אם לא היה ריח להדס בכלל, והייתי ממולל ויוצא ריח, זה היה מוליד ריח. למרות שברור שפוטנציאלית הוא נמצא בתוך ההדס, אחרת אי אפשר לעשות את זה. אני מפנה אתכם פה לשיעור השני שנתתי השנה, דיברתי על מהותה של מלאכת הוצאה, ובעצם מלאכות שבת בכלל. ודיברתי על זה שלכאורה הוצאה היא מלאכה גרועה, היא בעצם לא מייצרת חפץ שונה, אלא מביאה לסידור שונה של דברים במרחב, העברה מרשות היחיד לרשות הרבים. ואז אמרתי שבעצם כמעט כל יצירה משמעותית בחפץ אינה אלא סידורים של דברים. פה יש דוגמה מאוד יפה לזה. כשאני לוקח את הריח שכבר היה קיים, ולכן אין פה הולדה של הריח עצמו, הרי זה מה שהטריד את רש"י. למה רש"י מסביר פה שההולדה זה הולדה בבגד ולא של הריח? כי בריח עצמו אין הולדה, זה כמו הדס. הריח היה קיים עוד קודם. לכן אומר רש"י, הריח הוא, ההולדה היא הולדה של בגד מבוסם.
רגע, שאלה זה הוצאה?
לא שומר?
אפשר להגיד כאן הוצאה?
לא, זה לא הוצאה, אבל...
זה שהריח הוא מקום למקום.
במובן הזה, כל המלאכות הן כמו הוצאה, זה מה שהסברתי שם. הן בסך הכל צורות שונות לסדר ולהשתמש בדברים ולחבר אותם או להפריד אותם זה מזה, כך שהתוצאה יוצא מבחינתנו משהו חדש. יש מלאכות הרי, למשל בורר. בורר זה יצירה של משהו חדש? יש לי תערובת של דברים, נגיד A, פריטים מסוג A ופריטים מסוג B מעורבבים. עכשיו אני מוציא את הפריטים מסוג B ומשאיר פריטים מסוג A. בסך הכל הזזתי אותם מקום. אבל מה שנשאר לי, היה תערובת של A עם B ונשאר לי A נקי. אז בעצם זה נחשב שיצרתי חפץ חדש. אבל אתם מבינים שבאופן מהותי, מה שעשיתי זה בסך הכל הזזה ממקום למקום. טענתי שם שכל המלאכות הן כאלה. גם המלאכות שנראות הכי שינויים בחפץ עצמו, הם בעצם רק הזזה של דברים. ולכן אני חושב שזה בדיוק היסוד שעומד פה מאחורי הולדת הריח של רש"י. הולדת הריח עצמו, האיסור של הדס, זה פרשייה אחת. אבל רש"י מוטרד מהשאלה למה ביסום של בגד הוא איסור. הרי הולדת הריח היא הוספה על ריח קיים, היא לא איסור. ופה אני רק מוסיף. אומר רש"י, כן, אתה מוסיף על הריח, אבל בבגד לא היה ריח בכלל. אתה שם את הריח, אז יצרת בגד מבוסם. קודם זה היה בגד רגיל, עכשיו זה בגד מבוסם. כשמסתכלים על זה באופן מהותי, בסך הכל לקחתי את הבוסם והדבקתי אותו לבגד. לא שיניתי את הבגד. זה מה שנקרא לשנות. זה מה שנקרא לשנות. ההזזות האלה זה השינויים שעליהם אנחנו מדברים. כל מה שבני אדם עושים זה רק הזזות. זה מה שתיארתי שם.
זה כמו שאמרת על צבע, אם אני צבעת בגד, אני צבע והנחתי אותו על הבגד.
נכון.
הרב, צביעת בגד זה גם הולדה?
מה זה גם?
צביעה של בגד
והולדה? לכאורה גם צביעה של בגד היא תהיה הולדה, רק שפה לא צריך להגיע לאיסור דרבנן של מוליד, זה יהיה איסור של צובע.
כן.
יש איסור דאורייתא, אבל הנה חינם, יהיה פה גם איסור של מוליד לכאורה לפי העיקרון הזה. אוקיי, אנחנו עוצרים כאן, נמשיך ביום חמישי.
תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
יום טוב.
הרב?
כן.
אתה משפחה עם אשתו השנייה של פרופסור לב?
באיזושהי צורה רחוקה.
כי הסבתא של החתן שם.
מה?
כי הסבתא של החתן שלנו.
אוקיי.
לא סבתא חורגת, אלא הוא סבא חורג שלו.
איך קראו לו? הספרן מבר אילן, היה ספרן לפני הרבה שנים.
הרשל?
איך?
הרשל סוסליק? לא, בטח לא הכרת אותו.
ברח לי השם שלו עכשיו, דרכו זה הולך. אני חושב שזה היה, מה היה השם, מה היה השם הנאורים שלה? או השם הקודם שלה? את יודעת? מה?
לא, לייבוביץ'.
לא שומע?
דפקוביץ'.
לא, אז לא, טוב, אני לא זוכר כרגע את השם, אבל זה דרכו.
קצבורג?
קצבורג, בדיוק, קצבורג.
היא באה מהקור, הסבתא הייתה השם הנאורות שלה כזה. טוב, שבת שלום.
להתראות, כל טוב.